עכשיו ב-103 FM. ספורט עם קופמן ומליניאק.
שלום לכם וערב טוב, שידורים להערב, שידורי ספורט בספורט אחת, ערוץ 51, 19:45, כפר סבא, מכבי חיפה, בספורט 2, ערוץ 52, 6:45, קריית שמונה, הפועל תל אביב, בספורט 5, ערוץ 55, 19:55, ליגת האלופות, רן צ'לסי, בשעה 10, באותו ערוץ, ספורט 5, דינמו קייב, ברצלונה. ערוץ 55, ספורט פלוס, כדורסל מהליגה הלאומית, ב-18:55, עירוני רמת גן אל יצור יבנה, בשעה 10, גם כן בערוץ 56, יובנטוס פרנץ ורוש, מליגת האלופות. ספורט 5 לייב 58, 17:45, הפועל חיפה, בני יהודה, המשחק הזה כבר החל, וב-19:55 יש את קרסנודר, סביליה, מליגת האלופות, בשעה 10, הערוץ הקיבוץ, בספורט 5 סטארס, 5-5-5 באות ו-55 יש, PSG מול לייפציג, ליגת האלופות, אנחנו נרחיב על המשחקים מאוחר יותר. עורך ומפיק שר פלסטר, אחראי לשידור ב-103 תום זוהר, ברדיו צפון 104.5 פלא בלסון, בדיגיטל העורך הוא ירון זאבי, אנחנו בכל המדיות ובכל בכל מה שזז ברשת, אנחנו שם. איציק יצחקי, ספורט אחת, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב.
נו, אז מה שחשבנו ובאמת ציפינו שיגיע, אכן קרה. ז'וסווה מוריד פצצה לעמית ביטון במשחק אימון של הפועל באר שבע, קצת מכות וכאלה וזה, ומושעה ולא יסע למשחק מול לברקוזן. אוי ואבוי לו לשובב, הימר בעקבותיו. מה קרה?
כן, אתה יודע, האמת ש... אתה יודע, פעם היינו מתעסקים עם ירדן שוע, אתה זוכר מישהו כזה? והיום אנחנו צריכים להתעסק עם
לא שוע. ברמות האלה, לא דבר... ברמות האלה של שוע, אתה יודע, שוע לא תקף את המיטב לקבוצה.
זה בדיוק העניין, הוא לא תקף אף אחד. אגב, אני רוצה לציין משהו, אני יודע שהסיפור סביב ז'וסווה סוער מאוד, הכל מדויק מבחינת מה שאמרת, רק יש דבר אחד שצריך טיפה לתקן, ז'וסווה לא נתן שום פצצה לפנים לעמית ביטון, הוא קיבל הרבה יותר ממה שהוא ספג. העניין הוא שהוא קיבל עונש על העובדה שהוא התגרה בעמית ביטון, כלומר הוא ניגש אליו בצורה ברוטלית, הוא ניסה כן לתקוף אותו, עמית ביטון, אתה יודע, הוא גבוה ממנו, קצת יותר גבוה ממנו, הוא פשוט הדף אותו משם, ובזה התקרית...
הוא לא הוריד לו סתירה, הוא לא הוריד לו סתירה קודם.
ז'וסווה לא הוריד לעמית ביטון סתירה.
ילד טוב, שלח אותו לגרמניה.
הוא התקרב אליו, הוא ניסה לתת לו מכה, אבל עמית ביטון הרגיש שזה מאיים עליו, הוא פשוט הדף אותו משם, ואני חייב לומר לך, אני יודע, אני שוחחתי עם שחקנים, אמרו לי, ז'וסווה חטף קצת יותר ממה שעמית ביטון חטף, אבל כמובן שז'וסווה השם פה בתקרית הזאת, מפני שהוא נהג בצורה ברוטלית, הוא הגיע לעמית ביטון כדי לתקוף אותו, ואמרו לי היום בהפועל באר שבע דבר פשוט, ניסה לתקוף, תקף, זה בכלל לא משנה, המעשה שלו היה מאוד מאוד חמור, כמובן שעמית ביטון נאלץ להגן על עצמו, עמית ביטון הדף אותו משם, ולא מתכוונים לעבור על זה לסדר היום, הם אומרים, תוך 72 שעות נערוך ועדת משמעת, למה? כי אסי רחמים נמצא כרגע בגרמניה, הוא עסוק בהכנות של הקבוצה לקראת המשחק נגד לברקוזן, אבל ביום שישי הם חוזרים לכאן, וז'וסווה כבר נקרא לשיחה עם אסי רחמים, וא' הם מתכוונים לקנוס אותו, הוא צריך להתנצל גם בפני עמית ביטון, והפרשה הזאת לא תסתיים כאן. לז'וסווה יובר, ככל שאני יודע, שבתקרית הבאה, אם הדבר הזה יקרה עוד פעם, יכול מאוד להיות שהוא יסיים דרכו בהפועל באר שבע. הסיבה שבגללה לא משחררים את ז'וסווה באופן מיידי היא פשוטה, הפועל באר שבע מרגישה שיכולה להרוויח ממנו כסף, מרגישה שהוא תורם לה מקצועית, אבל לא חברתית.
נמכור אותו בינואר, כי עד פברואר הוא בטח יתקוף עוד פעם.
יכול להיות שזה יקרה בינואר, כי בפברואר הוא יתקוף עוד פעם. זה בדיוק העניין, אבל כרגע עוד לא התקבלה החלטה.
תרגיע, איציק. על אירן וויליאמס, שמעת?
כן,
כן. מה אתם בחייכם, אתם מתעסקים בשטויות. אז הוא הלך והוא התגרה. ארל וויליאמס לא היה נגמר אימון לפני שהוא היה תופס למישהו ומקמת אותו. אתה מביא שחקן כזה, קודם כל, איך אפשר בכלל להשוות, להגיד אותו ואת שואה באותו משפט? את מה שזושואה עושה במשחק אחד, שואה לא עושה בעונה. אז הוא לא...
לא, אנחנו השווינו על הדברים, על הדברים
ברור,
בתוך המגרש,
אבל,
אתה
אבל...
יודע, זה דבר שונה לגמרי.
כן, ברור. אז קודם כל, נתחיל מכדורגל. הביאו אותו, איך הוא בכלל הגיע לפועל באר שבע? רק בגלל שהוא הרייטים לא 100% בקופסה. אז...
וגם בגלל שראו שהוא מועמד לביתר ירושלים ולקחו אותו, כמו הסיפור עם מרסלו מלי, גם מרסלו מלי היה מועמד להגיע לביתר ירושלים.
יפה.
לא לקחו אותו, לא בגלל שהוא לא טוב, אלא רק בגלל סיבה אחת, לא חיפשו שחקן בתפקיד שלו, זה
יפה.
הכל.
יפה, אז זה עסקת חבילה. וכשאתה משקלל את הכל, אם הבן אדם, לא יודע... לא יודע מה הוא עשה, אז תעיף, אל תחתים אותו, תעיף אותו, תעניש אותו, אי אפשר, לא.
אריה, אבל מה, אבל בוא תסביר לי משהו. אתה יודע, כשאתה לוקח את מסכת השיקולים, אתה שואל את עצמך דבר פשוט, האם הוא תורם יותר מקצועית או מזיק יותר חברתית?
מה אתה אומר? מה אתה אומר?
אז אני אומר, אני אומר, אני אומר שעד לפני משהו כמו חודש, הוא תרם יותר מקצועית מאשר הזיק חברתית.
אוקיי.
עכשיו, כרגע זה פחות...
נגמרה התרומה.
הוא נמצא בירידה, כן, הוא נמצא בירידה, נגמרה התרומה, לא יודע אם היא נגמרה, אבל כרגע הוא פחות טוב. אני אומר דבר פשוט, אם אני מקבל היום שיחות מהשחקנים של הפועל באר שבע, והם אומרים לי את המשפט הבא, עמית ביטון עשה טובה לכולם, סימן שיש כאן בעיה, סימן
שהפועל באר שבע... אבל את זה, אמרו, את זה הם אמרו גם כאשר הייתה את התקרית באיזה חינדק שם, אני שכחתי איפה, במוקדמות הליגה האירופית, והם אמרו את זה גם כמה שהיה מביתר אילוז, ומה שהיה עם... עם יניב ברדה. הם אומרים את זה כל מהשחקנים. הם לא יפסיקו להגיד, אוקיי? אבל אם באמת אפשר לממש ולעשות קופה, ולהיפטר מהסחורה, כל עוד היא נפיצה, ינואר זה יופי של מועד, ואפשר לעשות כסף.
איך הפועל באר שבע תיראה בלעדיו?
איך היא נראית עכשיו איתו?
היא נראתה באירופה, היא נראתה מצוין. בלעדיו?
כן.
בלעדיו הם מגרדים תחתית.
לא, לא, בלעדיו, קודם כל בלעדיו הם לא בשלב הבתים של הליגה האירופית, זה קודם כל. דבר שני...
איציק, אני חייב להתקדם, יש לי פשוט שיחת חול.
אני לא יודע איפה הם היו בליגה.
בסדר, תודה.
תודה.
יאללה חבר'ה, ביי.
ים אדר, שחקן הפועל תל אביב ונבחרת ישראל. אהלן, ערב טוב.
מה שלומכם, מה שלומכם, ערב טוב.
בסדר, איך בוולנסיה בבואה?
מה בסדר? דבר בשם עצמך, מה אתה...
אריה, עזוב אותו, הוא בחור צעיר.
הוא לא מכיר את הדברים האלה.
הוא לא מכיר את האנשים לשבעים, תעשה לי טובה.
100%.
ים, איך אתה מרגיש שם?
בסדר גמור, נחתנו אתמול. מתאקלמים פה עכשיו, עושים כמה... עשינו אימון בבוקר. יש לנו עכשיו, אנחנו בשש יוצאים פה לאימון.
היינו צריכים...
זהו, אנחנו מתאקלמים פה.
היינו צריכים להראיין אותך אחרי האימון. באיזה חמישייה התרגלו אותך?
אנחנו תכף נראה.
בכל מקרה ישחק, מה זה משנה? ים, קודם כל עוד לא נרגענו מהבחירה מספר 47 בסיבוב השני בדראפט.
אתה נרגעת?
47, אני עוד לא.
לא, אני מדבר על ים.
זה מה שאני רוצה לדעת. בוסטון סלטיקס בחרה בך? והייתה פה, הייתה התרגשות כללית ממך, וכמובן מדני אבדיה. איך עבר עליך? התרכזנו הרבה בדני, איך זה עבר עליך?
תשמע, בשבילי זה חלום מגיל צעיר, שאני מאוד שמח שצלחתי להגשים אותו. אני לא חושב שפה זה נגמר, אני חושב שמפה המסע רק מתחיל, אבל באמת להיבחר בדראפט ולעשות איזשהו צעד לכיוון באמת החלום הגדול, אני חושב שזה היה מאוד חשוב. זה חשוב שזה קרה בגיל כזה שעוד יש לך זמן ואתה צריך עוד באמת להתכוונן ולראות לאן הדברים באמת הולכים. הבחירה לבוסטון סלטיק, אתה יודע, אתה לא באמת יודע שאתה מגיע לדראפט, איזה קבוצה תיקח אותך, ואתה מקווה באמת שתגיע לסיטואציה הכי טובה. אני שמח שזה יצא לשם, אתה יודע, למועדון כזה אני לא צריך להגיד את הדברים עליו, כמה שהוא גדול וכמה שזה כבוד ענק להיות חלק ממנו. אבל בסופו של דבר, אם נסתכל על עצמי ועל הסיטואציה שלי בתוך הדבר הזה, אני חושב שאני עדיין לא יודע איפה אני באמת לאן הגעתי ואיך הדברים יראו בהמשך.
זה בטוח.
אז עכשיו, אז עכשיו אני חושב שליהנות באמת מהסיטואציה ומהדבר הזה, זה הכי טוב, וזה הדבר שאני יכול לעשות כרגע, אני לא יכול לעשות יותר מדי.
תשמע, אני רוצה שתשתף אותנו עוד פעם ברגע של הבחירה. היה שם איזה משהו מוזר שיצאו לפרסומות או משהו,
ב-ESPN גם.
ב-ESPN, הפסיק כאילו השידור, ואז שחזרו, אז בזמן שהייתם בפרסומות, יש חדשות טובות, ים הדר נבחר. אתה ידעת בזמן שבחרו אותך בזמן אמת?
אתה מקבל שיחה מהסוכן, זה 45 שניות, דקה לפני שזה באמת קורה, כשהם מודיעים, הקבוצה מודיעה לו, שהם עושים לקחת אותך, ואז הסוכן מתקשר אליך, אז אתה יודע קצת לפני, אבל משהו כמו דקה לפני, אני חושב שלא היה באמת את כל התמונה ואת כל הדברים האלה, כי אנחנו לא פחות רצינו שהכל יהיה מצולם והכל יהיה מתועד, רצינו לקחת את הרגע הזה למשפחה, אליי, שיהיה טיפה יותר אינטימי. אני חושב אולי שזה חלק מהדבר, אתה יודע, כי ברגע שהם יראו בחירה, הם אפשר לעבור למשפחה, לראות איך המשפחה מגיבה ורואה באמת את הדבר הזה. אז אני חושב שאולי זה שלא היה לנו מצלמות, אולי זה היה חלק מהדבר הזה, למה לא הראו את זה. אבל בכל מקרה, אתה יודע, אנחנו לא צריך יותר מדי, לא צריך יותר מזה.
לא, אני מאחל לכל אחד שבזמן הפרסומות יבחרו אותו בדראפט.
אם אתה יכול לסדר לי שיתנו לי ג'וב בטיימס, גם בזמן הפרסומות, אפשר גם לסדר את זה שלושה ימים אחרי.
לגמרי.
אבל אוקיי, עכשיו אתה שחקן הפועל תל אביב, מי שלא יודע, אתה גם חייל. אתה עוד לא בן 20, נכון?
עדיין לא,
ויש לך עוד שנתיים הסכם בהפועל תל אביב. מישהו מבוסטון שוחח איתך ואמר לך מה קורה בהמשך, ליגת קיץ בסוף העונה, או דברים כאלה?
אנחנו צריכים לדבר, עכשיו יש להם את ה-Thanksgiving הזה, שזה יהיה להם את השוחח הזה בארצות הברית, ואחרי זה אני מאמין שבאמת יהיה שיחה של לראות לאן הדברים הולכים, ואיך הם רואים באמת את אותי בתוך המועדון הזה, בתוך כל ההנהלה הזאת. ואז אני באמת יודע את הדברים הרבה יותר טוב, אני יודע באמת איפה הם מכוונים אותי, לאיזה תקופה, לאיזה שנה, לאיזה זמן.
ראית את ההרכב?
את הדברים יותר טוב.
ראית? בדקת את הרוסטר? את ההרכב?
הם לקחו, ברור, לקחו חבילה של
גרדן.
אתה יודע שברד וואנמייקר שוחרר.
נכון.
אז זה בדיוק על התפקיד שלך.
אבל אנחנו שם עוד חבילה גדולה.
כן, יש עדיין שחקנים בתפקיד הזה.
בטוח, תמיד יהיה.
אתה, כאשר תסיים את החוזה בהפועל תל אביב, אולי גם תשתחרר כבר משירות צבאי, והיה ולא תצא לארצות הברית, אתה שואף לצאת לאירופה, כמו תומר גינת, כמו איתי סגב, כמו אחרים?
אני שואף לשחק ברמות הכי גבוהות. אני חושב שככל שאתה תעשה את זה בגיל יותר צעיר, זה יתרום לקריירה שלך. החלום שלי זה לשחק ברמה הכי גבוהה שיש ב-NBA, ואני אעשה את הכל באמת כדי להיות ראוי להגיע לשם.
איך אתה מתייחס לעניין שפרשנים מביני דבר אומרים שאתה צריך לגדול מבחינת מסת שריר, אתה יודע, באיזה 8 קילו, כדי להתאים לעוצמות שיש ב-NBA?
אני לא יודע לקמת את זה, אתה יודע, אתה אומר 8 קילו, אני לא יודע
אני לקמת את זה. אני מתרגם 20 פאונד, אתה יודע, 8, 7.5.
לא, אין בעיה, אני אומר, אני לא יודע לקמת את זה עבורי, אני חושב שיש לי את הצוות שמקיף אותי והביא אותי למקום הזה, שכמו כל דבר בחיים זה תהליך, וזה משהו שאתה רוצה לבנות לאט לאט, כדי לא לפגוע בדברים ובתכונות שיש לך כרגע.
ברור.
אז אני חושב ש
קשה להיות חתול עם עוד 8 קילו.
צריך לבנות את זה חכם, זה יכול להיות וזה צריך להיות בהמשך, אבל כן צריך לבנות את זה חכם, צריך לבנות את זה בהדרגה, כשאתה שומר על התכונות הטבעיות שלך, שאני חושב שזה המפתח.
נכון. תשמע, הזכרת את הצוות, מגיע להם קרדיט, תן לנו כמה שמות שבאמת
אופר אנשים. קודם כל, אופר רון.
אז תן לו.
לגמרי.
מי עוד חוץ מאופר?
לגמרי. אני חושב שזה צוות מאוד, מאוד רחב, אם אתה מסתכל על המאמני האתלטיקה, מי שעבדתי, וזה, אתה יודע, זה לאורך השנים, זה בגיל מאוד צעיר. אז אני לא רוצה ש
לקפח.
מאמן כזה או אחר זה.
אוקיי. עכשיו תשמע, אחד הרגעים באמת הכי גדולים פה בשנים האחרונות בספורט בכלל, ובכדורסל בטח, זו הייתה הזכייה שלכם של נבחרת עד גיל 20 באליפות אירופה פה בדרייבין. ומהשחקנים האלה, מהקבוצה הזאת, שניים הלכו לדראפט, שזה משהו שבטח לא היה אף פעם, ויש עוד כמה שחקנים עם פוטנציאל. מה הבעיה עם שחקנים ישראלים בליגה בישראל?
קודם כל, לא מתפקדי להגיד מה הבעיה עם שחקנים ישראלים בליגה הזאת, אבל אם אתה שואל, אני חושב שיש המון שחקנים דווקא מהרכיב הזה של העתודה שהיה לנו, שדווקא כן משחקים, אם זה בבאר שבע ואם זה בהרצליה, ועידן אלבר, ויש עוד כמה שאתה יודע באמת מצליחים, וזה תהליך, כל אחד יש לו את הזמן שלו שהוא מגיע בשל לשחק ברמה הזאת, אז ככה שלכל אחד יש את הזמן שלו שלוקח לו להגיע לזה. מאמנים טיפה מפחדים לתת לשחקנים צעירים, וזה לגיטימי כי העבודה שלהם לא מובטחת.
אתה בשנה שעברה עלית מהספסל.
נכון, לגמרי, לגמרי, אתה צריך להרוויח.
והמאמן שלך היה המאמן שלך מהעתודה.
לגמרי, לגמרי, אני לא חושב שאני יכול להגיד עליו מילה אחת רעה על אריאל.
גם אני לא.
אני חושב שלכל דבר יש את הזמן שלו, וזה תהליך, וזה לוקח זמן קצת להגיע לאיזושהי הבנה שאפשר להצליח דווקא אם תיתן לשחקנים כאלה, שרעבים והם איתך והם מחויבים בצורה אחרת. אבל
זה לא ממאמן, זה לא מגיע ממאמן, אני אומר זה לא מגיע ממאמן, הוא לראיה אריאל, אתה יודע, משחק שביעי שמיני בליגה פוטר, בגלל שהקבוצה לא הצליחה, זו צריכה להיות מדיניות של מאמן, מדיניות של מועדון, אנחנו הולכים על דני, אנחנו הולכים על ים, אנחנו הולכים על נועם דוברת, הם האסים שלנו, אני רואה את זה בליגות אחרות, זה לא שאני כזה גאון גדול, אני פשוט רואה ומקשיב מה קורה במקומות אחרים. אם המאמן, אתה יודע, כל רגע חושש את הג'וב שלו, ועובד משבוע לשבוע, אי אפשר לצפות בנו שהוא יקבל החלטות עתידיות. המועדון צריך להגיד, שמע, ים עולה 25 דקות,
יעלה לנו בשני הפסדים.
ויעלה לנו בשני הפסדים או 10. אלופים לא נהיה, אתה מבין, למשל.
לגמרי, אני חושב שצריך להגיע משם, צריך להגיע מלמעלה, ולחלחל ולהבין שאיזה מאמן שלא יהיה פה ואיזה שיטה שלא תהיה פה, אנחנו הולכים עם השחקנים האלה כי זאת החלטת מועדון. אני חושב שאתה מה שאתה אומר זה לגמרי, זו הדרך באמת להצמיח איזשהו דור פה, דור צעיר וכישרוני, שיהיה לו ביטחון לשחק. אני חושב שצריך להגיע מלמעלה לגמרי.
תשמע, את הפריצת דרך התחילו להרגיש בפלייאוף, בעיקר בסדרה נגד מכבי תל אביב בסוף העונה שעברה, נכון?
נכון.
ממש, מה השתנה? אצלך.
עבורי היה לי זמן טיפה יותר לעבוד, וככה אם אתה משחק כמו שצריך אתה כנראה שתעשה נבחרת ישראל, וזה אומר שאת הקיצים שיש לך לעבוד ואת האוף סיזן שיש לך כשחקן להתאמן ולהוסיף דברים ליכולות שלך, לשק יכולות שלך, אז זה דברים שאתה מוסיף בקיץ, יש לך חודשיים, חודשיים וחצי בין עונה לעונה שאתה יכול לעבוד ולהתאמן. אני חושב שלא היה לי את זה, וככה בקורונה היה לי את הזמן הזה להתמי, לקחת, לעבוד על הדברים שאני רציתי לעבוד. היה לי קצת זמן, אתה יודע, בלי משחקים ובלי אימונים של קבוצה, רק זמן להתמי, לאימונים אישיים, לעבוד קשה, ואני חושב שזה נתן לי המון, זה נתן לי המון מבחינה אישית, וראיתי את זה אחרי זה מתחבר ביחד עם הקבוצה.
יש שחקן שמשמש לך?
אני חושב שזה מגיע ביחד עם יכולת ועם עבודה, אני חושב שזה מגיע לאיזושהי בשלות שלך ושל מועדון ומאמן שבוחר לתת לך את המושכות והלכת קדימה.
יש לך שחקן שהוא מודל לחיקוי שאתה אומר, הנה, ככה אני רוצה, ממנו אני לומד?
אין לי איזשהו שחקן ספציפי, אני מסתכל על המון שחקנים, אם זה באירופה, אם זה מילו שטודוסיץ' ומה שהוא עושה, ואתה יודע, גדלתי על כל השחקנים שהיו באים לשחק נגד מכבי, אם זה סכר רודריגז ונמדו דה קולו וכל השחקנים האלה מאירופה. אני חושב שאתה קצת יותר גדל, אתה מסתכל כבר מעבר לים על קיירי ועל טוני פארקר ועל כל החבר'ה האלה. אבל אין איזשהו מישהו, אני חושב שאני מנסה באמת לקחת את הדברים הטובים מכל אחד ומנסה ליצור איזשהו משהו ולסגנן איזשהו אופי משל עצמי. אז אני חושב שבאמת לקחת מכל אחד משהו ולנסות ללמוד מכל אחד איזשהו משהו ולהביא לתוך היכולת שלך. זה מה שאני מנסה לעשות.
אי אפשר בלי לדבר על הפיל שבחדר, וזה הפועל תל אביב. פתחתם את העונה לא טוב, מחליפים כבר זרים, היום שוחרר עוד זר, הרכז, ישראלים, דווקא יש לכם מהשפיץ, וזה לא מצליח להתבטא. מה קורה שם? למה אין שם כימיה? למה אין שם התרכובת בין הסגל, בין השחקנים שהביאו לישראלים משני הכיוונים?
אני חושב שכמו כל דבר, זה טיפה לוקח זמן, ולא פתחנו את העונה כמו שציפינו ורצינו. וזה ייקח את הזמן כנראה להתחבר ולהבין באמת מה כל אחד עושה ואיך אפשר לעשות דברים טוב יותר ביחד. ואני מקווה באמת לחזור בכל הכוח אחרי הפגרת נבחרת, כדי לעשות את הדברים אחרת.
תשמע, הקוף, בשביל שהרעיון יהיה מושלם, אנחנו חייבים להוציא ממנו התחייבות.
שמה?
שמה שלא יהיה בקבוצה אחת הוא לא משחק.
אה, לא, לא, זה...
שמה שלא יהיה מה?
יש קבוצה אחת שלא משחק שם.
כן, זאת אומרת, אם יגידו חיור לי...
אתה תתקדם ושמתקדם...
אם יגידו חיור לי, זה לא חייב להיות מקבי. אתה יודע, יש עוד 17 קבוצות שם, עוד... כמה יש שם? 17 קבוצות?
כן.
אז יש עוד קבוצות אחרות, אתה לא צריך איזה, אתה לא חייבים, ים. לא כל אחד חייב להיות צהוב בשביל להצליח, אתה רואה? אין איזה. טוב, בוא נעזוב את הילד, יש לו עוד הרבה עבודה, לא נשגע אותו.
שמנו לו על הראש את כל העולם.
כן, את כל המיטל, את כל התסכולים שלנו. ים, אנחנו גאים בך, מבסוטים לך, ותצליח ותשמור על
עצמך. וכשנגיע לבוסטון, אל תשחק כן. לי אותה, כאילו אתה לא מכיר אף אחד, אוקיי?
שלא נחכה בחוץ כך. יותר מדי.
תודה,
שמור
תודה
על עצמך, בכיף.
תודה רבה, חבר'ה, תודה רבה.
להתראות. אנחנו עכשיו עם אריק לבנת, ספורט הארץ. אהלן, ערב טוב.
אה, ערב טוב, ארי, ערב טוב, רוני.
אהלן. אתה חושף אתמול... הבוקר, את הקטעים שעברה נבחרת אנשים של ישראל, ששיחקה בקרטים נגד מונטנגרו.
נגד מונטנגרו ונגד שוודיה, זה היה לפני שבועיים, מוקדמות היורובסקט בבועה שהתקיימה בקרטים, בגלל שאף נבחרת מהבית הישראלי לא רצתה לארח את הבועה.
כן, עכשיו בוא תספר לנו מה קורה שם עם הפינוי של הנבחרת בחזרה לישראל. רגע, קריטים עד כמה שאני יודע, אתה יודע, אתה יכול להגיע בדוגית לפה. אבל עזור, בוא נתקדם.
נכון, בדיוק. אז איגוד הכדורסל כרגלו רצה לחתוך, על חשבון, גם על חשבון נבחרת לאומית, כמו נבחרת אנשים, ובתקופה של קורונה זה עוד יותר בהחלט מקומם, ובמקום לשלוח באמת את הבנות בטיסה ישירה, ואני יודע על טיסה חזרה שאתה ישירה, אני מניח שגם הייתה בהלוך, אפשר למתום, מן הסתם, אז הוא עשה טיסת קונקשן, הם טסו לאתונה, ומשם לקרטים, בטיסה הלוך לא הייתה, שתי הטיסות הלוך לא היו שום בעיות, הטיסה הראשונה הייתה מאוד מאוד, היו מעט מאוד אנשים, מעט מאוד נוסעים, בטיסה השנייה היו נבחרת שוודיה ונבחרת ישראל, והם היו כל אחד בחלק שלו, ואף אחד ולא היה שום ערבוב. הכל היה בסדר, המשחקים עברו בשלום, הפסדנו, אבל אין מה לעשות. ובטיסה חזרה, שוב, היה קונקשן, הם טסנו לאתונה, הם היו 5 שעות באתונה, השדה התעופה באתונה היה עומי אדם, הם ניסו לשמור על קפסולה כמה שהם יכלו, אבל עדיין כמובן היו במגע מסוים עם אזרחים, עם אנשים אחרים, ובטיסה חזור הייתה ממש ממש עמוסה, ואנשים זרים, אנשים שלא קשורים לנבחרת, ישבו יחד עם הנבחרת. ממש ככה, הם לא יכלו להימנע מזה, אין מה לעשות, זה היה הטיסה, והם נורא פחדו מזה. זאת אומרת, באמת, הם שמרו, כל הנבחרת כולה שמרה, על כל הנחיות, עשו את כל הבדיקות קורונה שהוא צריך לפני.
הם הודיעו כאן, אריק, הם הודיעו, כאשר הם הגיעו לאתונה, הם הודיעו איך אומרים, לאיגוד כאן בתל אביב על המצב, מה עושים וכאלה?
אני לא יודע, לא שמעתי על זה, לא שאלתי את זה.
מה אומרים באיגוד על המציאות הזו שאתה מתאר?
באיגוד לא מגיזים על זה באמת, רק הוציאו הודעה שהתגלה חולי קורונה, ומאז נדע לנו שהתגלו 7 חולי קורונה, היו בטיסה חזרה 7 חולי קורונה.
הם לא סופרים טוב.
לא בנבחרת.
לא בנבחרת, הנבחרת אף אחת מהבנות, אף אחת מהצוות לא גילה שום תסמינים.
עברו בדיקות?
אבל הם בבידוד, הם בבידוד עכשיו.
הם נכנסו לבידוד כי אין מה לעשות.
בסדר, עברו בדיקות?
עברו באופן
פרטי. בדיקות עולה כסף.
תראו, יש שלוש שחקניות שהן חיילות, אז מיד אחרי הטיסה הן היו צריכות כדי לחזור לצבא, הן עשו בדיקות, והן גילו בתוצאה הייתה שלילית, ולכן עשו עם עוד בדיקה בתוצאה שלילית, ולכן לא בבידוד. אבל כל השאר שלא עברו בדיקה, למרות שאני יודע על שחקנית אחת שפחות שעשתה בדיקה בעצמה, כל מי שלא עשה בדיקה, הבדיקה השלילית, אם עכשיו היום הוא עושה בדיקה, ברגע שהוא יקבל תשובה, גם אם היא תהיה שלילית, הוא יצטרך להיכנס לבידוד, וזה אומר פגיעה בפתיחת הליגה. הליגה נפתחת ביום שני, זו הליגה האחרונה שנפתחת בארץ מכל הענפים, 9 חודשים לא שיחקה, בנות שיחקו לזה. אגב, היה טורניר פתיחת עונה, שכל כל הנבחרת וכל כל הקבוצות שיחקו בטורניר הזה, וזה אחרי שהם היו בטיסה, בטיסה של 7 חולי קורונה, ומי יודע מה היו הדבקות. יש גם שחקנות שמשחקות בכרטיס כפול, גם בליגה הלאומית, אז אם יש מישהי שוב, שהיא אסיפטומטית, ואולי חטא בקורונה, אז אולי הדביקה גם קבוצה אחרת. אז אתם יודעים, זה, אין לזה סוף. גם אני אתמול הייתי, אגב, בגמר הטורניר, אז אני מנסה לבדוק מה המצב של כל מי שהייתי קרוב אליה אתמול. וזה ממש מקומם, שבשביל לחסוך כסף, מטיסים נבחרת ולא שומרים על הבריאות שלה.
כן.
לא שומרים על השחקנות, לא שומרים על אנשי הצוות שעובדים, יש להם עבודה.
אני לא חושב שזה היה עובר, אני לא חושב שזה היה עובר עם נבחרת גברים, אבל למה להגיד?
נבחרת הגברים שלחו אותה בטיסה פרטית, אבל זה גם נובע לוולנסיה לבועה, בגלל שספרד היא מדינה אדומה, ואין טיסות מסחריות, וליוון אפשר היה. זה אולי היה.
בסדר, על הכיפק.
אתה בדקת אם יש טיסות ישירות לקרטים?
הייתה טיסה ישירה ביום ראשון בצהריים, ביום שבו הנבחרת טסה.
וחזרה?
בדרך, כן, הטיסה חזרה. בדקתי בישיר, לא,
כן, אבל זה לא אומר, זה לא אומר.
לא בדקתי, אבל אני מניח שגם,
זה לא אומר שגם הטיסה הזאת לא הייתה מליאה. אריק, תודה. אנחנו נמשיך לעקוב אחרי ההתפתחויות. לירן שכנר, ספורט אחת, אהלן, ערב טוב.
מה העניינים?
יכול להיות יותר טוב, תלוי את מי שואלים. ארי עכשיו עם 7 שכבות באולפן.
מה הבעיה?
עליית ארי, ויכול להיות לך רע. תשמעו, אנחנו עוד רגע עולים לשידור, אז אנחנו נשלוף לכם מהר את ההרכבים של קש והפועל. ונתקדם, ככה. קריית שמונה, מוליכת הטבלה, עם ברקוס בשער, דור אלו, נחמיאס, דן, מורגן, בקישור הופמייסטר, בראון, קיאט וסייקו טורה, וגיא בן לולו יחד עם לוסיו, גיא בן לולו מחליף המטנסה שיחסר היום לקיאט שמונה, ובצד השני קבוצה שלא כל כך מצליחה להפקיע, ואולי הערב זה דווקא כן יקרה לה, צ'טקוס בשער, אבו אביד, קולו, ראל שלמה ודני גרופר, זו חוליית ההגנה, שי אייזן, שי אליאס, דן עזריה, אושר דוידה, אלטמן וזיקרי, אלו ה-11 של הפועל תל אביב.
מי שופט באירוע?
יגאל פריד.
ומי בעברקה?
בעברקה לירן ליאני.
אתה... אני מחזיק אותך אחראי שילוחית לזה שקריית שמונת נצח, הבנת?
לא, הפועל יציב אותה.
אתה תיסע באחריות.
זה כתוב על המשחק הזה 0-0 כמו אני רואה אותך.
אין 0-0.
אתה רואה שאתה מתחיל.
לא ראית את קריית שמונה כנראה.
שכנר, לך לעבוד. תודה.
שלום.
הפועל חיפה בני יהודה, דקה 30, התוצאה היא תיקו 0. אנחנו עכשיו עם שמעון אלבז, ידיעות אחרונות, אהלן, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב חברים.
בוא דבר איתנו קודם כל על קריית שמונה, כי אוטוטוט מתחיל שם המשחק, יש להם כוונות אני מניח לנצח את הפועל תל אביב, קבוצה עדיפה.
לא, רוצים לשמור על הפסגה, אתה יודע.
לא, לשמור על הפסגה זה מילה גדולה, הם לא יולופים, אבל הפועל תל אביב זה קבוצה באמת פחות טובה.
גם בעונה עם רן בן שמעון אף אחד לא האמין שהם יהיו אלופים. דווקא בעונות כאלה...
זה אחרי 7.
לא, בעונות כאלה דווקא שיש לך קבוצות שלא באמת נראות איי-איי, כמו מכבי תל אביב, שבקושי מצליחה לנצח משחקים, אז דווקא בעונות כאלה עם קריית שמונה באמת עם ההתקפה המצוינת שלה, הכל התחבר, אז יכולה באמת להיות איזה פקטור משמעותי בצמרת.
מבחינת אין שם פצועים, אין שם עניינים, בלגן, רבו.
אנסה מורחק, חוץ ממנו, אז סגל מלא והרכב מלא שיש ל...
קובי רפואה חוזר. קובי רפואה חוזר להפועל, אתה יודע, דם רע היה שם, עד שהוא קיבל את הכסף.
גם היה לו לפני שבועיים נגד מכבי פתח תקווה, וגם אותם הוא ניצח בדקה 88 עם השער של לוסיו.
אז אתה אומר, הכל בסדר, לא צריך, אין, אין מה להתרגש.
הכל בסדר, הכל רגוע, כן. קריית שמונה באמת מגיעה למשחק הזה עם אמונה, שהיא יכולה לנצח את המשחק הזה, בטח אצלו בבית, ומקווים, אתה יודע, להמשיך במומנטום החיובי הזה.
מה קורה במכבי חיפה אחרי כל השיחות, העצומות, הנזיפות, הטרוניות לחץ. וכאלה?
קודם כל, לחץ גדול מאוד במכבי חיפה, אתה יודע, גם עצם ההגעה של ינקלה לכפר גלים, והשיחה הזו ש... ברק בחר העביר להם באופן הכי ברור שיש שהוא לא יבליג ולא מקבל רפיון או חוסר באמת השקעה כמו שהוא ראה במשחק נגד הפועל חיפה בדרבי, אז מבינים השחקנים שזה משחק שאסור להם ללמוד שוב, הם חייבים להביא את כל שלושת הנקודות. הבדלי הרמות ברורים בין מכבי חיפה לבין כפר סבא, אבל מכבי חיפה מגיעה לחוצה מאוד למשחק הזה. מכבי חיפה מגיעה למשחק שיודעת שאם זה, היא לא מנצחת המשחק הזה, זה איזשהו באמת כדור שלג שיכול להתחיל, והם לא רוצים באמת להגיע למצב הזה.
כפר סבא לא פריירים. תשמע, יש להם התקפה,
והם
יכולים לעקוץ, הם מגיעים להרבה הזדמנויות, אם ייכנסו להם כדור או שניים, מכבי חיפה יכולה להיכנס להיסטריה.
תראו, אתם, מי שלא זוכר, שנה שעברה במשחק האחרון שמכבי חיפה פגשה את כפר סבא, זה נגמר עם שער של עומר פדידה בדקה 96. אז מכבי חיפה יודעים שהקבוצות האלה דווקא לפעמים המשחקים הולכים הכי קשה שאפשר, אבל עדיין מבחינת איכות, אם מכבי חיפה באמת תבוא, כמו שהיא פתחה את העונה עם החלק הקדמי המצוין שלה, עם רוקביצה, עם שרי, ובאמת תצליח להפקיע שער מוקדם, אני לא רואה את כפר סבא יכולה להיות איזשהו פקטור במשחק הזה.
אני לא בטוח.
גם אני לא.
אוקיי, אנחנו נראה מה יהיה בערב.
תקשיב, אני רואה עכשיו ידיעה של ציוט של עמיתך נדב טנציפר בוויינט, שחברת התעופה פליי דובאי במגעים מתקדמים לחסות היסטורית בספורט הישראלי.
למי?
לחברה הממשלתית האמירתית, עשויה להעביר רגע חסות למכבי חיפה, לשלם מדי שנה כ10 מיליון שקלים, במקרה במגעים מצליחים, אז וולבו כבר לא תהיה על הפרונט בקבוצה, וגם שבוע הבא יהיה קו.
לינקלה אין שום בעיה עם הדבר הזה.
ברור, ואני חושב שמועדון באמת בסדר גודל הזה, ברמת המסודרות הזו, והעורף הכספי והכלכלי.
זה מעניין, פליי דובאי זה החברת תעופה השלישית בדובאי.
היא הממשלתית, אני לא יודע, אני שומע, אני לא מבין בהם.
יש ממשלה, בחייך יש שם אמירייט ואיתיחד.
אתה מבקר אותם, אבל לך יש ממשלה. הבנתי. אלבז,
לנו גם אין חברת תעופה.
אז מה, יש כבר ריקושטים מחיפה?
אתם יודעים שכבר במשך שבועיים, שלושה מדברים במכבי חיפה על כל הנושא הזה של השיתוף הפעולה הזה שנרקם שם עם האמירויות.
הלוואי.
זה משהו שבאמת מדברים עליו, מדברים שכבר בחודש הבא יתקיים אותו משחק בדובאי, שמכבי חיפה אמורה לקיים אחד שם במשחק גומלין פה בארץ לקראת חודש ינואר. להגיד לכם אם העסקה הזו באמת יצא לפועל, זה עדיין לדעתי בכל אופן מוקדם, אבל יכול להיות שיש איזה מגעים מתקדמים שזה משהו שאמור להסתגר.
על הכיפק, מגיע ליאנקלה אחרי שהוא השאיר מאות מיליוני שקלים במועדון הזה בעשרות השנים האחרונות.
אללה, זה לא יאמן.
לפחות 3 עשורים ופלוס. אלבז, תודה.
תודה רבה לכם, ערב טוב.
אופיר סער, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב.
הפועל תל אביב, אוטוטו משחקת עם קריית שמונה, אני מבין שזה יהיה מערך של יוסי, של יוסי נימר, של ניר קלינגר, אתה יודע, משהו בין 3 קרונות רכבת לאוטובוסים בהגנה, העיקר לא לספוג, אבל אי אפשר להאשים אותו, זו הסחורה שיש לו.
תראה, שתי הקבוצות שיחקו משחק בשבת, אנחנו מדברים על 3 ימים, יחסית לסגלים האלה גם אין יותר מדי, אין לך הרבה יותר מדי רוטציות לעשות כאן, אז אני מניח שמה שאמרת נכון, שקלינגר ישחק הרבה יותר טקטי ממה שהוא ישחק נגד מכבי פתח תקווה, פחות התקפי, ירצה איכשהו לגנוב את הניצחון הזה, ותשמע, האמת היא, המשחק הראשון של קלינגר בהפועל תל אביב, הוא ניצח בקריית שמונה, אז אולי הפעם הוא יתחיל...
אבל אני חושב שקריית שמונה קצת השתנתה מאז.
כן, נכון, קריית שמונה, אבל קריית שמונה גם הוציאה המון אנרגיות, גם ב10 שחקנים נגד בני יהודה, היא שחקה את עצמה. אני חושב, שוב, אני חושב, המשחק מבחינה, המשחק מאוד מאוזן, כי קריית שמונה לא תהיה אותה קריית שמונה עם האנרגיות והלחץ.
אופיר, להפועל תהיה בין התקפה, תאמין, שחקנים
מושמעים. הפועל נראו לא רע במשחק האחרון.
כן, אבל אני אומר עוד פעם, זה לא קבוצה, אתה יודע שאתה אומר, יש שחקן מטרה, בום בום בום, יעשה משהו. הם נלחמים, באמת נלחמים.
יש להם שחקן מטרה, הוא עוד לא הבקיע העונה. עומרי אלטמן. אלטמן.
לא, וגם הגרוזיני הוא חלוץ, אמרו שהוא היה תותח בנבחרת גיאורגיה. אלטמן
הבקיע פנדל נגד ביתר, אבל...
עזוב פנדל.
בשביל 1-0 מוצאים את השחקן שישים את הגול.
לא, אבל אני אומר, הם לא, אתה יודע, זה לא קבוצה, אתה יודע שאתה אומר, הם באים לפרק אותם. הפועל לא יכולים לפרק, אלא אם באמת תהיה כאן הפתעה גדולה.
לא, זה לא, הפועל
לא תפרק. לא, כי אנחנו באים לפרק אותם 0-0, אתה מבין?
כן. גם תיקו זה תוצאה מאוד, ממש, אף אחד מאיתנו לא יתפלא. זה תוצאה הגיונית. 0-0 או 1-0, אם יהיו פה שני שערים 1-1, זה באמת, זה נושא גדול. אבל שוב.
כותבים לי פה שאלטמן זה מלך השערים של הקבוצה, כבר שניים.
ברור, ברור. שניים, סליחה, לקחתי לו אחד.
אגב, את המשחק ההוא בקריית שמונה שקלינגר התחיל גם אלטמן הבקיע בפנדל.
בסדר, אז אולי גם היום יהיה פנדל, אתה יודע, בוא, שיש שם שערים, אתה יודע, שלא נשב ובאמת לא נבין מאיפה זה קורה לנו.
לא, לביתר ירושלים יש מי שיפקיע.
לביתר, כן. בוא נדבר על ביתר, מה קורה שם, לא כך מבקיעים אלה שצריכים להבקיע, או אמורים, או חושבים שהם יפקיעו, מה קורה שם? ביתר ירושלים,
מחר נגד מכבי פתח תקווה, מי מהשתיים תדבק לצמרת, מה שנקרא. במשחק, יש לחץ בביתר, בשבוע הזה יש לה גם, צריך לזכור, ביום שני מכבי חיפה. היא התחילה עם תיקו ביתי נגד מכבי נתניה, היא צריכה לנצח את המשחק הזה, כי אם היא לא תנצח אותו, אז היא כבר מתחילה ללכת אחורה. מתחילה ללכת אחורה, וצריך לזכור שלפני התיקו נגד נתניה ביתר הפסידה לבני יהודה, ובאמת, יש לחץ לחזור לנצח, מבחינת התקפה, ירדן שואה אמור לחזור להרכב, אמור לחזור להרכב ו...
מה אומרים שם, מה אומרים שם על הפסק דין של בית הדין הארצי הארצי לעבודה, אתה יודע ש...
לא, לא אומרים, כי צריך לזכור, זה היה לפני הכל התהליך הזה התחיל לפני שחוגג...
בסדר, אבל חוגג לא לבד, יש...
הם מאמינים שיהיה בסדר, מאמינים
שחזר לבית הדין. בלי אמונה, הם פנו לבית הדין? החזיר, בית הדין העליון החזיר את זה. בית הדין הארצי. לא יהיה עוד דיון, לא, 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 לא יהיה עוד דיון. בית הדין הארצי ביטל את הפסיקה הקודמת והחזיר את הדיון לבית הדין האזורי.
כן.
נו, אז מה עכשיו?
בית הדין האזורי.
אז למה הם חושבים שעכשיו בית הדין האזורי ישתכנע?
את זה אנחנו נראה, אני לא יודע, זה מה שעורכי דין אומר, זה הייעוץ המשפטי שביתר קיבלה, שיהיה בסדר. מה יהיה
בחינה כלכלית? זה הייעוץ המשפטי הכי טוב שמעתי.
תראה, יש השחקנים שבאמת עשו שנים ארוכות בביתר ירושלים, ויש שנים שפחות, אבל אגב זה גם יכול להיות תקדימי, ההכרעה ב...
אני צורח על התקדים הזה כבר, אתה יודע, עשרות שנים, תפסיקו עם הבוררויות. צאו החוצה, אתם קודם כל אזרחים, קודם כל אתם אזרחים. ואחרי זה אתם עובדים, ואחרי זה אתם כדורגלנים, מה אתם הולכים לבוררויות?
אני גם חושב שכל העניינים האלה צריכים, אם כבר יש, אם מגיעים לסיטואציות האלה, אז בדין לעבודה ולא בוררות.
כן, על הכיפק. טוב, סע, תהנה מהמשחק, תבלה שיעבור לך הכל ממול.
גם אתם, יאללה,
ערב
טוב.
עוזי דן ספורט הארץ, אהלן, ערב טוב.
אהלן.
מה אתה אומר?
בזה עניין.
מה זה חשוב?
בוא דבר, אתה יודע, על יובנטוס פרנצ'וורו, שאתה יודע, יש לך את פריס סן ג'רמן.
לא.
כדורגל באופן כללי.
לחיים באופן כללי.
כדורגל באופן כללי.
לא, לא, קודם כל, המשחק הכי מעניין היום זה בלי ספק סן ג'רמן, לייפציג סן ג'רמן בצרות, עם שני הפסדים בשלושת המשחקים.
אני לא, בוא נאמר, לא מחסיר פעימה.
לא, שמע, הפסידו למנצ'סטר יונייטד, הפסידו משחק קודם ללייפציג, הם 3 נקודות מתשע, אם הם מפסידים היום הם תכלס מודחים, גם תיקו לא טוב להם, זה לא שהם מנצחים, הם עולים, וההגנה שלהם נראית על הפנים, ביום שישי הם הובילו 2-0 על מונאקו והפסידו, דבר שמהפך כזה לא קרה להם 6 שנים, שהם מפגרים לשני גולים, מובילים לשני גולים ומפסידים. שחררו את יאגו סילבה כי הוא זקן, אבל לא באמת יש להם תחליף ליד קימפבה, אין מישהו ברמה של יאגו סילבה. וגם ההתקפה, כל הכבוד להם בפשף, כי הפעמיים טובה כל הלא, טובה בליגה ובאירופה נראית לא טוב.
תגיד, הכלבה נובחת שאתה מדבר על סן ג'רמן או באופן כללי?
הכלבה נובחת, לא, הכלבה נובחת כי יש פה איזה ענייני ביוב, לא יעלה אותך
בשידור חי. בסדר, תגיד, שאלה שאני כל מה מתלבט בה, אמבפה זה האתלט מספר אחת בין כל שחקני הכדורגל בטופ האירופי, אין בכלל ויכוח, אני לא יודע כמה הוא עושה 100 מטר, זה מדהים, אבל הוא באמת בליגה של הגדולים, אז תנטרל.
אם יש מישהו בליגה של הגדולים היום, עם כל הכבוד להולנד שהוא ספסימן ולסנצ'ו,
תנטרל את האתלטיות
ולז'ואר פליקס, קודם כל מה זה טרד האתלט?
אני אגיד לך, ההבנה שמשחק
חלק מהעניין שפלא היה כזה גדול או שקריסטיאנו רונלדו כזה גדול, זה האתלטיות שלהם, זה המהירות, זה הכוח, זה הכל ביחד, זה חלק מהעניין. לא סתם אנשים הוא מזכיר להם את פלא, ו אני לא אומר שהוא יהיה פלא, כן, אף אחד לא יהיה פלא, אבל, אבל, אבל הוא לגמרי שמה, והקטע הזה של מהירות וכוח, ויחד עם כדרור, היכולת פריצה שלו, מה שהוא עושה, הוא לגמרי שמה.
אני אגיד לך למה אני שואל את השאלה, וסליחה שאני ככה מתחפר בעניין הזה, ופחות על מי פצוע ומה הולך להיות הערב. אני, שחקן כזה, הוא בא, באמת, היכולות שלו באות לביטוי, כאשר יש לו שטח שאתה יכול לשלוח אותו, ששם קשה מאוד בכלל להשיג אותו. מול הגנות צפופות, שקבוצה כמו סן ג'רמן שחקת, יש לו יותר בעיה, כי היכולות הטכניות שלו זה לא ברמה, זה לא מסי, זה לא ברמה הכי גבוהה.
אבל זה חלק מהעניין, זאת אומרת, היכולת כדרור, למשל, יש לו, זה לא מסי, אבל שוב, הכוח והמהירות שלו, אתה ראית את זה, עזוב עכשיו, זה היה ליגה הצרפתית, שהיא ליגה חמישית בטבעה, אבל לא, ראית את זה גם במונדיאל, תשמע, מה שהוא עשה, למשל, נגד נבחרת ארגנטינה, יצא לי להיות במשחק, ב-4-3, בשמינית גמר בקזן, זה היה דברים שלא יאומנו, וגם בגמר הגביע העולמי נגד קרואטיה, הוא היה מצוין, וראית גם בצ'מפיונס ליג, בוודאי סן ג'רמן, כשהוא קשיר, כשהקבוצה רצה, זה שוב, זה סוג של שחקן, זה כמו שאתה לא יכול לשמוד בין קריסטיאנו רונלדו,
נכון.
קריסטיאנו רונלדו, הטכניקה שלו זה לא כמו מסי,
נכון.
וגם פלא לא היה כמו מרדונה, אבל בדברים אחרים הם עלו, זאת אומרת, אז אני כן חושב שהם בפה לגמרי שם,
אוקיי.
זה סוג של שחקן, זה כמו שאתה שווה בין, אני יודע מה, פאור פורד לגארד,
אוקיי.
אצלכם בגג הזה.
הבנתי. תגיד, יובנטוס פרנס ובורוש, ההונגרים מפתיעים אותי לטובה כל פעם מחדש, אתה יודע מה, הם משחקים כדורגל.
ההונגרים משחקים כדורגל הם גם משחקים התקפי, הם משחקים יפה, וכאילו בלי רגשי, לא כאילו, הם בלי רגשי נחיתות.
נכון.
וגם הנבחרת, אגב, גם נבחרת הונגריה, חוזרת, היא עלתה ליורו הזה, הייתה ביורו הקודם, היא לא נבחרת הפלא ההונגרית, אבל אתה רואה לגמרי, יש שם דור חדש וצעיר, וכן, זאת אומרת, זה לא אומר שהם לא...
מאיזה דרג הם עלו?
לא הבנתי.
מאיזה דרג?
הם עלו מהפלייאוף של דרג ב', כמו...
דרג ב'.
כמו שסקוטלנד עלו מפלייאוף של דרג ג', הם עלו מהפלייאוף של דרג ב'. זה לא אומר שיובנטוס לא ינצחו היום, אבל הם לגמרי, צריך לזכור שהם בבית עם ברצלונה ויובנטוס, זאת אומרת, זה לא בית שהם באמת יכולים לעלות ממנו לשלב הבא, אבל הם בהחלט מפתיעים לטובה.
מה עם יובנטוס?
יובנטוס כאילו בצרות, זאת אומרת, היא לא משחקת מספיק טוב, קצת מתגלחים פירלו עם כל הגדולה שלו כשחקן, ויכול להיות שהוא יהיה מאמן עצום, אבל אין לו שום ניסיון, זרקו אותו שבוע לפני העונה, פתאום מינו אותו למאמן הראשי, והוא מנסה כל מיני דברים, והם משלמים מסוג של שכר לימוד, גם בליגה בתוצאות שלהם, גם באירופה, אבל יש להם את המזל שהליגה הארוכה, שהבית הזה הם יעלו ממנו, כי גם אחרי שהם יסדו לברצלונה הם יקחו שם מקום שני, ואני חושב שאם יתנו לפירלו, אם יהיה לו מספיק זמן,
אז זה בדיוק העניין, הליגה הארוכה
הוא מקבל חבל ארוך כי זה פירלו, והם לא בקטסטרופה, הם עושים תוצאות סבירות, רונלדו נותן את התפוקה שלו,
כן, אבל השאלה איך זה נראה?
הם קיבלו על נפולי בליגה שזה מאוד משמעותי, כי לא בטוח שבו הם מנצחים את המשחק הזה, אז יש לו בינתיים זמן, ויכול להיות הזמן גם...
אתה יודע, זה כל פעם מאכזב מחדש לראות, תן לה כלבה לנבוח, מה הבעיה?
לא, היא נבוחת על אנשים, זה לא שהיא נבוחת.
אז מה?
כלב נובח לא נושך.
שמעת מה ביבי אמר? גם אישה היא בעל חיים וגם ילד, ואפילו מועדפים.
שתנבח. תשמע, אתה יודע, כל פעם זה מפתיע מחדש, כי אנשים מצפים ששחקן קלאסה כמו פירלו, הקבוצה שלו גם תיראה קלאסה כמו פירלו. וזה לא עובד ככה.
הלוואי וזה היה ככה, אבל להעביר את מה שיש לו, את הטאט שיש לו, זה לא דבר קל. גם זידן, הקבוצה שלו לא תמיד נראית, גם כשהיא הצליחה, היא לא נראתה כמו זידן השחקן. ושוב, ואנחנו יודעים שלא כל שחקן טוב הוא גם מאמן טוב, למעשה רוב המאמנים הגדולים לא היו שחקנים גדולים.
נכון.
פירלו כן יכול להיות סוג של פפ גוורדיולה או זידן בהמשך, כי יש לו זה, אבל שוב, הוא נזרק ל... הוא היה אמור להיות הרי מאמן הפרימוורה, הנוער או קבוצת המילואים של יובנטוס, ופתאום החליטו, הוא היה צריך להשתפשף במילואים שנה שנתיים לפני שהוא, כמו שהיה אגב גם עם זידן וגם עם פפ, ופתאום בגלל כל מיני ענייני פוליטיקה וכולי, זרקו אותו למים העמוקים, ואתה יודע, זה לא פשוט, זה לא פשוט גם גם לאחד כמו פירלו.
ברסה, דינמו, קייב?
אני חושב ש... תראה, ברצלונה עם 9-9, יצאה למשחק הזה בלי מסי ובלי די יונג, שהם קבלים מנוחה, כי לברצלונה, כמו לרוב הקבוצות הגדולות, יש עכשיו... עד קריסמס, שני משחקים בשבוע, כל שבוע, היא במצב שגם אם היא מאבדת נקודות במשחק הזה, היא תעלה ותעלה כנראה במקום ראשון, ונותנים למסי לנוח.
אז זה הסיבה היחידה, מנוחה?
לגמרי, כל האקטורות, מסי זה אדם שמשחק הכי הרבה בברצלונה, יותר מהשוער, יותר מכל אחד אחר, והוא כבר לא ילד, הוא בן 33 פלוס, טיסות, קורונה וכולי, בלי קשר לזה שהוא לא נורא מבסוט מקובה, ולכל הבלגן זה, פה הפעם זה לגמרי קטע של לתת לו מנוחה, שוב, אם זה היה משחק חשוב, אם ברצלונה הייתה חייבת לצאת ממנו עם נקודות, הוא היה טס ומשחק, וכנראה גם מצליח.
עוזי, המון תודה.
להתראות.
ביי ביי.
סלם מרגי, אל מונדו, אהלן, ערב טוב.
היי, מה נשמע?
קודם כל, ברכות על הזכייה באמי הספרדי, נכון?
לא רק אני, אבל
תוכנית שאני... אני מכיר אותך.
מה זה לא רק אני?
אני מכיר אותך, לא מנתי אחרים.
לא, אני מסביר. אמי מהאקדמיה בארצות הברית, בטלוויזיה, בערוצים בטלוויזיה, CNN בספרדית, יש תוכנית בבוקר שקיבלה את הפרס, ואני אחד הכתבים בשבוע.
אני אקריא לזה, רק אני, תן לי, אני אסביר לאריה.
מה זאת אומרת? תן לי לעמוד.
שתוק שנייה. Daytime Emmy Award, Spanish Language Categories, אוקיי? Outstanding morning show in Spanish.
כן,
okay?
כן.
וזה CNN in Espanol.
יפה.
אתה מבין? וסל שלנו זה לא כמונו, כמוני וכמוך, שאנחנו מאחרים די טיפשיים.
נו.
סל שיחק אותה.
כן, אבל...
עכשיו תסביר לנו מה קרה שם, סל.
מה קרה איפה?
איך זכית?
איך בחור
למה אותך? אני לא?
לא. אני אפילו גם לא יודע למה. אבל נראה לי ש... יש, התוכנית מצליחה מאוד, ויש הרבה, כמה כתבים, ואני אחד מי ששיתף הרבה פעמים פעולה, ודיווחים מירושלים בעיקר, בירושלים לא נושאים ספורט, אלא בעיקר נושאים
אקטואליים.
כמו שאתה אוהב לדבר על ישראל, ולא רק על ישראל, בעיקר על המשרד התיכון.
יכול להיות שהבחירה בך ובצוות שעובד איתך, זה בגלל שביידן ניצח, סליפי ג'ו, והדיבוכים שלך היו אובייקטיביים, בניגוד למה שחושבים פה כל העיד הלך וכאלה?
לא נראה לי, לא, אנחנו לא דיווחנו על הנושא הזה, זה היה כבר לפני כמה חודשים.
מה, לא דיווחת שכאן נורא רוצים את...
לא, כן, באלמונדו כן, כתבתי שלא, האמת, בינינו אני חושב שטראמפ, 4 שנים האחרונות, זה לא היה כל כך טוב לביבי, אני חושב, מבחינת, הוא כבר לא היה צריך את האבנגליסטים, היה צריך שום דבר, וביידן בינינו, אני דיברתי עם כמה אנשי בפלסטינאים, הוא לא כזה אנטי-ישראלי, ממש, ממש, ממש לא.
ברור, אני ראיתי שהוא מנה עכשיו יהודיה לתפקיד שרת האוצר, האנטישמי.
כמו שמישהו אמר לי פעם בבחירות... בישראל, פלסטיני אמר לי ששאלתי אותו מי אתה רוצה, זאת אומרת, בבחינתי זה או פרמסי או קולה, כלומר, אותו דבר. אבל פעם זה משהו מיוחד כמובן.
בוא נדבר איתך על ברצלונה. לא כל כך מעניין אותי הקטע של חופשה למסי, כי באמת כמה אפשר להטיל עומסים, וחייבים לחלק עומסים בעונה כזו, שהוא באמת אף בין כל היבשות וכל הדברים האלה, וכבר לא ילד, וגם לא כל כך אוהב את מקום העבודה שלו כרגע. אבל תגיד לי, מה, דבר איתי עתידית, מה הולך לקרות? ברור שהוא לא סובל את קומן, וקומן בטח לא סובל אותו, כי ככה זה הולנדי. הרי הוא לא יישאר, הוא לא יישאר אם לא יעשו שם סדר עולמי חדש. זה הולך לקרות?
א', אני לא מסכים שהוא לא סובל את קומן, אבל כן, הוא לא סובל עדיין להיות שם. כלומר, חשבנו שברגע שברטומיאו הנשיא הולך הביתה, הוא יהיה יותר רגוע ויותר שמח, וממש ממש לא. הכל תלוי בבחירות של ברסה. יש שני מועמדים שאם הם ינצחו, כמו ויקטור פון ולפורטה, אם הם מנצחים, יש סיכוי גדול שישאר. אם לא, לא. תזכרו שגוארדיולה חידש את החוזה, וזה חשוב לו מאוד. אבל ברסה, באמת, אני אומר לך ברצינות, זה אחד המשברים הכי קשים והכי, אני לא זוכר כזה דבר, אולי משנות ה-90, מבחינת הספורטיבי, אתה רואה בליגה הרבה נקודות מתחת למקום הראשון, נכון שיש נשחקים פחות, מבחינת קבוצה, אתה רואה הרבה פציעות חשובות גם, גם אתה רואה את הרמה, קומן מנסה, אבל זה קשה מאוד, מבחינת כלכלי, אני אומר לך שברסה היום יש לו חוב של 500 מיליון יורו.
אבל זה תמיד, תמיד מוחקים, סל, גם לריאל.
לא, אבל לא, עכשיו מבחינת בגלל קורונה וירוס, עכשיו זה לא עניין של, שזה לא עניין ממש פשוט. והסיפור הגדול זה אם ברסה, בוא נגיד, משתם את עצמה, עם מסי או בלי מסי, כי למרות שכל המועמדים אומרים שכמובן מסי הוא צריך להישאר, כי אתה יודע שבינואר הוא יכול כן. כבר לחדש חוזה מישהו אחר, כל אחד... הוא לא יגיד את זה, אבל לשלם 100 מיליון יורו לשחקן אחד, למרות שמסי, כל מה שעשה זה מדהים, זה הרבה כסף למועדון שהוא במועדון כמעט כמעט בשפיטת רגל.
אז מה, אז עדיף, עדיף לשחרר אותו את הסמל שלהם מאז שהוא בן 18, 15 שנה?
לא, אני חושב ש... אני חושב, אני רוצה עדיין, ואני חושב שעדיין מסי, למרות שהוא כבר לא ילד ורואים את זה שהוא... יש לו פחות מבחינת הכוח הפיזי ופחות המהירות שהיה לו לפני, הוא עדיין מבחינתי חפש הכי טובים בעולם. אני חושב שהוא יישאר, אבל אתה רואה את המשחקים האחרונים, אתה רואה, חוץ מהפסדים, לא משנה, אתה רואה את המצב שלו, הוא עדיין קבוי, הוא לא...
אני
לא
אגיד לך כמו כל המאחרים שאני
אבל,
מכיר.
אבל זה ביזנס,
אני רואה משפת אתה? הגוף שלו, לא, איך אומרים מאחר, אני רואה משפת הגוף שלו שהוא מדוקה. אתה מבין? אז גם אני אגיד.
נו, אז אם הוא מדוכה ויש חוב גדול...
תן לו כדור.
לא, אז אם יש עוד מה למכור, תמכור.
אין מה למכור, זהו, חופשי. הולך, סוף העונה, בלי כסף, בלי לירה.
אז פי. נכון, ברסה רק מרוויחה מלא לשלם את המשכורת העצומה, אבל זה נכון, הקטע שבקיץ הוא כבר יכול לעזוב, למרות שגוארדיולה אמר שהוא כתוב את ברסה, רוצה שאם שם בברסה, כולם יודעים שגוארדיולה מאוד מאוד רוצה את מסי בקיץ, אבל הסיפור של ברסה זה מעבר למסי, זה באמת, אני אומר לך, בעיה רצינית, בכל המובנים, אם יש בחירות עוד חודש, אין כמובן אינו עובדים בגלל הווירוס, יש בלגנים, ניהול הספורט של המועדון בחמש שנים האלה, זה באמת, אני חושב, אם אתה שואל אותי, ואם לא, אז אני אומר לך, אני חושב שהנקודה הכי, בוא נגיד, הנקודה מפנה של כל הבלגן של ברסה התחילה עם העזיבתו של נאמר,
סל?
כן.
כן, מה, אז עם העזיבה של נאמר, כן?
כן, מיד שנאמר הלך, בקיץ הזה, באופן פתאומית, ברסה הגיבה בצורה לא כל כך נחמדה, לא כל כך טובה, מבחינת הרכש, גריזמן, דמבלה, קוטיניו, הרבה כסף, וברסה במצב קשה, כמו מסי.
על הכיף, אקסל, קודם כל שפו על הפרס, תהנה, אין יותר מדי כאלה, שחק יאללה. אותה, תודה.
עובדים, תודה, ביי.
אם לא תשלח,
איך תיקח?
אוקיי, אז גם אנחנו נדבר על המשחק שדיברתם עם סל. דינמו קייב מארחת את ברצלונה. דינמו קייב מקום שלישי בבית עם נקודה אחת. ברצלונה מושלמת במקום הראשון עם 9 נקודות, כאמור ללא מסי מבחינת היחסים. ברצלונה הפיבוריטית, אם כי לא באופן מובהק, אולי זה בגלל היעדרו של מסי, ובגלל שהיא לא ממש צריכה את הנקודות. ניצחון ביתי של האוקראינים 3.75, תיקו 3.80, ניצחון חוץ של ברצלונה 1.55, קוף.
אני אלך פה על הפתעונת, איקס.
זה בהחלט הפתעה. יפה, זה גם היחס הכי גדול. אריה? בועות? יש בועות?
לא, האמת.
את הבועות הוא שומר למחר.
האמת, עם כל הצער שבדבר, אני מצטרף לקוף.
אוקיי, אתה הולך על טקו.
כן, מה, 3.80, זה כסף על הרצפה.
תשמע, גם הקייבי נורא כועסים, אתה יודע שהוא לא בא אליהם, מסיבות מקצועיות כמובן.
אז אני הולך עליהם. אני הולך על ניצחון.
לא, לא, הם לא עד כדי כך, אתה יודע, הם לא עד כדי
כך. גם ברצלונה לא עד כדי כך, דרך אגב העונה.
אנחנו בעד דונייצק בכלל.
ברור, אנחנו דונייצקים.
אז שדונייצק ישחקו, אז אתם תיתנו להם
מרב
האימורים. 100%. בית נוסף בליגת האלופות, קרסנודר מול סביליה. קרסנודר נמצאת במקום האחרון עם נקודה אחת, סביליה מקום שני עם 7 נקודות. ניצחון של קרסנודר 4.60. תיקו 3.70 וניצחון חוץ של סיביליה 1.45. סיביליה כמובן חיה רצינית בליגה האירופית, אבל היא עושה חיל השנה גם בליגת האלופות. קוף, אימור שלך?
איקס.
איקס, יפה, 3.70. בהחלט תוצאה מתקבלת על הדעת. אריה?
אני עם סיביליה, איך זה אתה לא הולך עם קרסנודר?
אני רוצה להיות
ריאלי. הוא גם, הוא עם דונייצק. הוא עם דונייצק.
לא, הקוף הוא...
קרסנודר ידוע. כן.
קרסנודר ידוע. יש לי שם מה שנקרא קשר דם.
בדיוק.
כן.
אבל זה לא גורם לך להאמר עליהם.
לא גורם.
100%. אתה הולך עם סביליה, ארי.
יחי.
מצטרף אליך. ומאותו בית, רן מול צ'לסי. רן מקום שלישי עם נקודה אחת. צ'לסי מקום ראשון עם 7 נקודות. אפשר לומר שהבית הזה די סגור, וככל הנראה סביליה וצ'לסי יעלו מהבית הזה לשלב הבא. ניצחון של הצרפתים, ניצחון ביתי שלהם 4.80. תיקו 3.95 וניצחון חוץ של צ'לסי שהיא פייבוריטית ברורה למשחק הזה 1.40. קוף.
אנחנו בקו אנטי צרפתי ידוע.
אנחנו בעד פרו אנגלי ידוע.
לא, צ'לסי זה, ממתי צ'לסי זה אנגלית? אבל הבית יהודי רוסי, שחקנים יש שם 7-8 בכלל שלא יודעים אנגלית. זה לא אנגלית.
אז אתה הולך עם רן.
רן,
אוקיי.
אני אסתפק בתיקו.
אתה תסתפק בתיקו, ואני אשלים פה משולש, ואני הולך עם ניצחון של הפיבוריטית צ'לסי. ונעבור לליגת העל, משחק משלנו, הפועל כפר סבא מול מכבי חיפה. שתי הקבוצות הפסידו במחזור הקודם, כפר סבא הפסידה 1-0 לבני סכנין, מכבי חיפה הפסד כואב בדרבי 2-1 להפועל חיפה. נספר שכפר סבא מקום 9 עם 7 נקודות, ומכבי חיפה מקום שלישי עם 10 נקודות. מבחינת יחסים, ניצחון ביתי של הפועל כפר סבא 5.80, תיקו 4.25 וניצחון חוץ של מכבי חיפה 1.30. אריה, הימור שלך.
מכיוון ששני הצדדים ירוק, אז נלך
על יצחק שום שם גם בעניינים.
נלך על איקס.
אתה הולך על איקס. 4.25.
מספיק, לא?
כן, יופי של יחס.
בלי חזירות.
כפר סבא זה אמא שלי שנולדה שם וגדלה שם.
רגע, אמא שלך לא בקרסנודר?
לא.
עכשיו שהיא נולדה בקרסנודר והפילה לכפר סבא.
לא, אמא מפולין. אבל בכל מקרה, כפר סבא, אז אנחנו נלך על איקס.
וואה. ינקלה.
ינקלה מנס ציונה.
ינקלה, הוא שומע את הפינה הזאת, הוא רועד. אז אני ירים לו.
למה? לפני הדרבי בחיפה, הוא לא היה מודאג. היה מודאג.
עכשיו על אחת כמה וכמה. 100%. יאללה, ניתן ניצחון למכבי חיפה. נבחן אתכם מחר לגבי התוצאות. תודה חברים. ירון עכשיו עם דיווחי התנועה.
אם לא תשלח,
איך תיקח?
אחידה יומית.
החידה שלנו היא פשוטה, אנחנו שואלים אתכם כמה שחקנים הונגרים שיחקו בישראל, רק תשובה מלאה תתקבל בדף הפייסבוק של התוכנית עם שם ומספר טלפון. הפרס הוא גיפט קארד בשווי 200 שקלים, מתת knocknock.co.il, חנות אונליין ייחודית למכירת מוצרי חשמל ומוצרים לבית, כל המוצרים במבצעים חסרי תקדים לכבוד בלק פריידי.
תוצאות ביניים, הפועל חיפה, בני יהודה, תיקו 0, דקה 52, נפתח גם המשחק בין אירוני קש להפועל תל אביב, דקה תשיעית, 0-0. זה מה שיש בינתיים. אנחנו אומרים שלום וערב טוב למוטי וניר, ספורט אחת, אהלן ערב טוב.
אהלן, ערב טוב.
אתה פרשן במשחק של מכבי חיפה להפועל כפר סבא, החל מהשעה 8 בערב, שידור ישיר בספורט אחת. אני רואה שם איקס, מוטי, אני לא חושב שחיפה...
רק לדייק, הפועל כפר סבא, מכבי חיפה, חיפה...
הפועל כפר סבא, מכבי חיפה, כן.
האורחת מכבי חיפה במושבה. אני דווקא רואה שתיים, אני חושב שמכבי חיפה לא יכולה להרשות לעצמה עוד מידע, ולעשות תיקו עם כפר סבא זה מידע. כבר מכבי חיפה הפסידה את הדרבי... חייבת לחזור לעצמה מהר ושלושה ימים אחרי לנצח. אני חושב שיחסית, עוד פעם, אין משחקים קלים וכל משחק יכול להיות בעיה, אבל אני חושב שלקבל את כפר סבא אחרי הפסד, זה אמור להיות למכבי חיפה משחק נוח לחזור לעצמה מהר.
זאת אומרת, אתה מתייחס לכפר סבא בתור סטטיסטית באירוע.
כן, כפר סבא הפסידה בבית, הפסידה פה בבית. יש לו שעה מזה בבית, אבל זה משחק בית שלה לסכנין 1-0 בבית. היא באה לחוצה, היא קבוצה פחות טובה, הסגל שלה פחות חזק. מה, יש הפתעות. שנה שעברה פועל כפר סבא ניצחה את מכבי חיפה 1-0 בדקה 94. זה גם יכול לקרות, אבל אני מעריך שחיפה של העונה הזאת, אם היא באמת רוצה להציר כוונות, שבאמת להיות קבוצה רצינית שרוצה להתמודד על אליפות, זה מסוג המשחקים. שאתה חייב לחזור לעצמך מהר ולנצח בו.
גם הדרבי החיפאי היה המשחק שהם היו כאילו חייבים לנצח.
כן, אבל דרבי, ארי, אתה יודע שדרבי מבטל את כל הפערים בין הקבוצות. דרבי, אתה בא לחוץ, אתה בא אחרת. אני חושב שמכבי חיפה בדרבי אולי קצת בא עם האף למעלה, כי הפועל חיפה בתחת העונה לא טוב. היום מכבי חיפה אחרי סתירה שהיא קיבלה, לדעתי צריכה לבוא מאוד מאוד נחושה ומוכנה. זה היה הפסד הראשון של העונה של מכבי חיפה בליגה, וכשאתה מפסיד הפסד ראשון אתה רוצה להתאושש מהר, וכמו שאמרתי קודם, בלי לזלזל בכפר סבא, זה יותר נוח לקבל היום את כפר סבא מאשר לקבל את ביתר ירושלים או הפועל באר שבע או כל משחק אחר.
ביתר ירושלים מגיע שבוע הבא.
כן, אז על אחת כמה וכמה חיפה צריכה היום נקודות כדי לבוא למשחק הזה יותר רגועה, יותר בטוחה.
תשמע, קבוצות שבאמת רצות לאליפות, אני אדבר על באר שבע בשנים שלה, או מכבי בשנים שהם רצו באמת. זה, אתה רואה מהמשחק הראשון, אתה רואה שמי שעולה לשחק נגדם חבל לו על הזמן. אתה רואה את מכבי חיפה, יש פער כזה. בין אתה יודע, הנפיחות לבין מה שאתה רואה במגרש, אתה יודע, זה לא קבוצה עם עוצמה.
אני חושב שעד ה-2-2 עם מכבי תל אביב, מכבי חיפה הייתה די מפחידה, היא נראתה חזקה, היא נראתה טובה, היה נראה שהשנה באמת משהו השתנה, ואז באה 2-0 שהם הובילו נגד מכבי תל אביב ולא הפכו אותו ל-3-0.
נכון.
מה שיכה לקרות, זה הסתיים ב-2-2. אחרי זה בא ניצחון על אשדוד שאני שידרתי, ניצחון מאוד לא משכנע. אשדוד הייתה ראויה לנקודה לפחות, אבל זה היה ניצחון, ועכשיו באה המידע הזאת מול הפועל חיפה בדרבי, ואני חושב שוב שבגלל זה המשחק של היום הוא משחק מפתח למכבי חיפה, כי חזרה לניצחונות היום מנער מעליה קצת את ה... הפסד לחיפה, להפועל חיפה בדרבי, ואת הדיבורים על זה שהיא בכל זאת אולי אותו בלוף של תמיד מדברים עליו, וניצחון יכול להגיד, רגע, הנה, אנחנו הפסדנו, חזרנו מהר לעצמנו, אנחנו ממשיכים הלאה. בגלל זה המשחק הזה בעיניי הוא משחק מפתח לחיפה.
מוטי, כמאמן עכשיו, תענה לי, שלושה משחקים בשבעה, שמונה ימים, זה לחץ עצום, גם רגשית וגם גופנית על שחקנים, אלה שמשחקים בהרכב בקביעות. איך עובדים עם זה? איך מבסטים את זה?
קודם כל, צריך להבין שכשמשחקים את השלושה משחקים בשמונה ימים, או לפעמים זה יוצא גם ארבעה משחקים ב-11 ימים, הימים שבין הם ימי התאוששות, הם כמעט ולא ימי אימונים. זאת אומרת שהשחקנים בין לבין לא מתאמנים, הם מתאוששים ממשחק ומתכוננים למשחק. כשההכנה הגופנית נעשית תמיד בהתאם. מעבר לזה יש רוטציה, מכבי חיפה היום עולה עם... שלושה שינויים בהרכב שלה, אמנם כולם בהגנה, אבל שלושה שינויים בהרכב, לדעתי כפר סבא אפילו עם חמישה שינויים מההפסד לסכנין, עושים, מנסים כמה שיותר לעשות רוטציה בשלבים כאלה, מעבר לזה ששחקנים שנמצאים בכושר, אמורים לעבור את זה בשלום, גם באירופה, באנגליה, קבוצות ובמקומות מסוימים. עוברים כל שלושה ימים משחקים בקצב הרבה יותר חזק, וצריכים לעמוד בזה, בשביל זה משלמים לשחקנים הרבה כסף, כדי שהם יעבדו קשה.
מוטי תבלה, תודה.
רגע, אולי
תודה.
לפני שהוא הולך, תרגיע אותנו שהפועל רמת גן לא עולה השנה.
יש לו את הצרות שלו, בחייך.
לא יכול להרגיע אותך.
יש לו את הצרות שלו. תגיד, כבר נגמרה הרחקה, אתה חוזר השבוע לקווים.
כן, זה לא הייתה הרחקה. זה ברגע שאתה מקבל, זה כמו שחקן, שאתה מקבל אדום, אתה אוטומטית בחוץ. לא היה לי ועדת משמעת, לא
נהנה. אני גם לא יודע למה הרחיקו אותך.
למה הרחיקו אותך?
הוא בעד בבקבוק.
באתי בבקבוק.
למה אתה בועט?
למה? מה אכפת לך למה הוא בועט? באתי בבקבוק, לא פגע באף אחד. לא פגע באף אחד.
לא יאמן.
הבעיה שלך היא המנהל הספורטיבי, אבל זה נדבר יום אחר.
טוב.
מוטי, תודה.
ביי.
אנחנו עכשיו עם מייקל בריסקר, כדורסלן מכבי חיפה. אהלן, מייקל.
אהלן, מה נשמע?
יופי. מייקל הוא כמובן בנו של מרק בריסקר, שחקן עבר כאן במכבי תל אביב, מכבי רעננה, ומייקל כבר עשה לעצמו שם בגיל 22-3 כבר. אתה יודע, אריה, כמוך, אתה יודע, אבל אחרים אולי לא, תפר את הפועל תל אביב במדי חיפה, בניצחון 92-83, קלה 20 נקודות, והוא למעשה שחקן של הפועל תל אביב. למה ככה?
שמע, זה לא בהכרח כאילו רק נגד הפועל, זה כאילו, אני לא מסתכלתי על זה שזה בעצם הפועל, הקבוצה שאני
ברוך
מושל ממנה. אני כל משחק מגיע נותן את ה-100% שלי, אני אוהב להיות צנוע, כל משחק אנחנו מגיעים לתת את ה-100%, במיוחד בתקופה הקשה שהייתה לנו עכשיו, גם עם ההפסדים, גם עם הקורונה, הכל.
אבל בכל זאת, תשמע, אני עוקב אחריך, אתה היית בנבחרת העתודה הקודמת, נכון?
נכון, כן.
ובאמת היה שם טונות של כישרון, והייתה ציפייה שחלק גדול מהשחקנים האלה השתלבו בליגת העל.
אבל הוא עשה החלטה נכונה שהוא נשאר במכבי רעננה
100%
והשחק שם 30 דקות כל ערב
100% גם גיל בני, נכון? שיחקתם יחד,
נכון, בדיוק.
יפה. עכשיו תראה, אתה מגיע לפועל תל אביב כשהמאמן, אריאל היה המאמן שם, נכון?
נכון, כן.
שזה המאמן שלך בעתודה, שזה המאמן שדחף אותך, שמכיר אותך, שהכל, ואתה לא מצליח להיקלט. מה קרה?
שמע, זה עתודה והפועל זה היה משהו שונה לגמרי. לא ראשון עתודה, זה רק ישראלים, זה דבר שחייב לציין. רק ישראלים. כשאתה מגיע לקבוצה עם ארבע זרים, טיפה קשה לשלם, אתה יודע שיש עוד ישראלים בכירים בקבוצה, במיוחד בהפועל במועדון כזה גדול. אז שמע, אני לא אוהב כל כך לדבר על זה, אבל אני מאמין שהיה לחץ גדול, אני מאמין שאריאל באמת אוהב אותי וסומך עליי להיות על המגרש, פשוט היה לחץ גדול והוא לא הצליח לשלם אותי בלחץ הזה, אבל אני שמח שזה קרה, זה נתן לי המון המון מוטיבציה להמשיך לעבוד, וזה אפילו הביא לי מן ביטחון יותר, להמשיך לעבוד יותר חזק. ועכשיו הגעתי לחיפה, ואני שמח שהכל התחבר.
אבל גם בחיפה יש עומס של זרים, ושם הם גם מתחלפים במהירות עצומה. אתה יודע שג'ף רוזן כל הזמן משנה את הסחורה. זה לא באיזשהו מקום פוגע בכם בקטע הישראלי?
כן, זה ברור, אין מה לעשות, הזרים בכלל, אתה יודע.
איך דונטה בגיל...
זה נושא אחר לגמרי שאני לא רוצה להיכנס אליו.
לא, אבל תדבר איתי על דונטה, שבאמת בשנים שלו בחיפה, בירושלים, אתה יודע, ובתור האליפות שהוא הביא, הקסים את כל אוהדי הכדורסל בארץ, שלא שום קשר למועדון שהוא שיחק, והיום הוא כבר הרבה יותר קשיש.
כן, אין מה לעשות, עם הזמן מתבגרים, אבל אתה יודע, זה מה שיש לו בראש, בכל האינטליגנציה של המשחק שהוא יודע, שהוא היה פה, זה הכל ניסיון, זה הכל שאי אפשר, זה דבר כזה אי אפשר להחליף. וזה מה שנותן לנו את ה... אתה יודע, הוא יודע על הליגה הזאת הכל.
כן, הוא יודע לליגה הכל, הליגה קצת השתנתה, ואתה שחקן שבנוי על כליה, הוא מושך אליו בדרך כלל שני שחקנים, ואתה שחקן שבנוי על הכליה בחוץ, לא?
מייקל? הלו? הפחדת אותו עם השאלה, אוהב את הכדור, מה זה משנה איפה?
אני מצטער, אני חוזר בי מהשאלה.
טוב, תכף, כבר אנחנו...
תכף שער יעלה, תכף שער
יעלה. כבר אנחנו מעלים אותו עוד פעם, בוא נראה בדיוק מה התוצאות שם, זה 0-0 זה, נכון?
מה זה?
בוא נראה רגע, בוא נבדוק, עכשיו תקטוק.
0-0 דקה 20.
כן, 0-0 דקה 20, וגם דקה 63 חיפה בני יהודה, גם כן 0-0, לא רוצים היום להפקיע. מייקל, חזרת אלינו?
כן, אני
יופי.
בוא. השאלה שלי הייתה, שדונטה סמיד, דיברנו עליו, הוא מושך אליו בדרך כלל שני שחקנים. ואתה שחקן שבנוי על הכלייה מרחוק, זה משחרר אותך לכלייה.
לגמרי, כמו שאמרתי, דונטה, הוא מושך את כל האש אליו, רק אשים אותו בפוסט-אפ, אנשים מפחדים. אבל אני שמח שאיתנו בקבוצה, אתה יודע, זה גם אני שמח שהוא עוזר לנו, וגם איזשהו מושך את האש. וכל זה בגיל הזה, זה דבר מאוד מיוחד.
מה אם קצת ללכת פנימה? הרי בסופו של דבר אתה צריך גם לגוון את המשחק שלך.
כן, אני מגוון. אני עדיין עובד על כמה דברים קטנים שאני צריך לעבוד יותר בחדירות.
מה למשל, חיזוק? חיזוק של הגוף, פיזית?
כן, זה ברור, זה תמיד. זה כל יומיים אני בחדר כושר, אני חייב באמת לעלות בפן הפיזי. אבל אני חושב שאני בסדר, אני ממשיך לעבוד. ממשיכים לעבוד כקבוצה, ומקווה שנעשה משהו מיוחד השנה.
מייקל, אנחנו רק רוצים שתצליח. אתה יודע, רק תצליח.
נכון.
ושכל כדורסלן ישראלי יצליח, לא צריך לסבך אותך בשאלות עם זרים וכאלה, כי אתה יודע, מזה לנו יהיה כותרות, אבל לך יהיה לה.
אנחנו נלחמים בשבילכם,
אבל לא תמיד אנחנו מנצחים.
תביאו, כן, את הסחורה.
כן, אז רק, כן, תצליח.
תודה רבה על האירוע.
בחיפה תצליח, ועל הכיפק.
בכיף.
תודה רבה.
דש לאבא.
כן.
שמח מאוד.
הטור של דני.
הטור של דבורי. ועכשיו, הטור של דבורי.
הטניסאי הרוסי דניל מדוודב זכה שלשום בטורניר המאסטרס שהיה בלונדון. בגמר הוא גבר על דומיניק טים האוסטרי בשלוש מערכות, 4-6-7-6-6-4. ואולם מעבר לזכייתו המרגשת, סיפק הטורניר עובדה מעניינת. שני הגדולים, ג'וקוביץ' ונדל, הותחו כבר בשלב חצי הגמר. ג'וקוביץ' ונדל הם כמובן ענקי הספורט הלבן, ולמרות שלא הגיעו לצמרת הטורניר, עדיין כל משחק ביניהם הוא חוויה בפני עצמה. זהו למעשה סיפורו של הטריומווירט, הכולל גם את רוג'ר פדרר, ששליטתו בטניס נמשכת כבר שנים רבות מאוד. את פדרר, ג'וקוביץ' ונדל קשה להזיז מכיסאות מלכותם. קשה משום שמדובר בשחקנים מהטובים ביותר בהיסטוריה. והנה בא טורניר המאסטרס והוכיח שהאריות הצעירים מסתכלים להם בלבן של העיניים, דבר הנחוץ מאוד למשחק הטניס. דומיניק טים הוא בן 27, דניל מדוודב בן 24. לשניהם מצפה קריירה ארוכה ובה לא מעט ניצחונות. לא יהיה נכון לומר שמדובר בשני טניסאים שהגיעו משום מקום. הם מוכרים ומלכתחילה ידענו שביכולתם לנצח כל שחקן בעולם. עם זאת, עצם העובדה שכל אחד מהם עשה זאת במשחקי חצי הגמר לשני ענקי המשחק, יש ביטות לכך שמשהו טוב מתרחש בשטח. ואת זה אני אומר עוד לפני ששכחנו שדומיניק טים כבר זכה השנה באליפות הפתוחה של ארצות הברית. כך או כך, אסור לחשוב שג'וקוביץ' ונדל אמרו את המילה האחרונה. הם מנוסים דיים כדי לשוב ולזכות בתארים. ייתכן שההפסדים שנחלו השבוע בלונדון דווקא ידרבנו אותם להוכיח שביכולתם לשמור על מעמדם. הרווח הגדול מהמפץ בעולם הטניס יהיה כולו שלנו, כי היום יותר מתמיד, כאשר אחד מענקי הענף יפגוש במדוודף או בטים, כל תחזית תהיה אך ורק בחזקת ניחוש. וטוב שכך.
הטור של דבורין, גם בדיגיטל של 103 FM.
הפועל חיפה עולה ליתרון 2-0 על בני יהודה בתוך 3 דקות, עכשיו כבר 2-1. קייס גאנם ונס זמיר העלו את חיפה ליתרון 2-0, כעת 2-1. אנחנו נדווח הלאה. במשחק בין קריית שמונה והפועל תל אביב עדיין אין שערים. הרלב אייסברג, וואלה, אהלן, ערב טוב.
אהלן חברים, ערב טוב.
מכבי תל אביב מנצחת אתמול את הפועל חיפה 81-75, אבל מה שעניין במשחק זה באמת החזרה לפעילות גם של ג'ון די ברטולומאו וגם של עומרי כספי. בוא ספר לנו מה היה שם.
כן, האמת ששניהם נראו יותר טוב ממה שציפינו למשחק ראשון. שניהם חזרו אחרי שנה בעצם שהם היו בחוץ. ג'ון די ברטולומאו בסטיק לחזור לאימונים לקראת חידוש ליגת הקורונה ולהיפצע שוב. אצל כספי זה באמת היה תהליך ממושך שכבר, אתה יודע, מהצד זה נראה באיזשהו שלב כאילו הוא כבר לא יחזור. אבל שניהם באמת, אתה יודע, בשביל משחק ראשון, ככה תבילת אש נחמדה, קספי עם 10 נקודות ב-11 דקות, דיבר פולומאו עם 8 נקודות ב-15 דקות, כמובן שזה לא אינדיקציה לשום דבר, בסך הכל משחק ליגה נגד הפועל חיפה, בלי לזלזל בפועל חיפה, וגם במכבי תל אביב עוד לא קיבלו איזו החלטה מושכלת מה לעשות איתם ביום חמישי, יש משחק... הייתי אומר אפילו קריטי, נגד מילאנו בהיכל.
הם יכולים, הם כבר בחושר משחק ובמוכנות ליורליג, עם כל הכבוד, זאת לא ליגה ישראלית.
זהו, זאת השאלה, זאת השאלה. תראה, אני טוען לאור גם לאור מצבה של מכבי, שהם חייבים לתת להם לשחק. לא 20 דקות, זה לא כמובן משהו שדומה לזה, אבל זה כן מכניס איזושהי אנרגיה לקבוצה, וזה כן עוד שני שחקנים ברוטציה שיכולים לתת כמה דקות, ומכבי שלא, בוא נגיד בעדינות, לא בדיוק מבריקה עד עכשיו, וזקוקה לכל ניצחון ולכל פעולה שיכולה טיפה לשפר את מצבה, לא יכולה לעשות לעצמה לוותר עליהם, וגם חיכיתם כל כך הרבה, ובאמת קשתי מספר על תהליך ממש מסודר שעשו כדי לחזור בזמן, וכדי שזה יחזיק מעמד, והוא יהיה קשיר גם לשלבים המחירים של העונה, אז יאללה, צריך
לזרוק
אותם למים, לפחות לכמה דקות,
ומשם להמשיך הלאה. תראה, צריך ללכת לתסריט קיצון, כי אם אתה תיתן כמה דקות פה וכמה דקות שם, ומכבי גם תנצח, אז זה פנטסטי. אבל אם אתה לוקח את הסיכון, שלא רוצה לחשוב עליו בכלל, כי של פציעה חוזרת, אבל פה בדיוק נמדדת המקצועיות, למרות שאין מומחה שיכול להגיד שחק 12 ורבע דקות וזה יעביר אותך.
אתה תהיה בריא ותשחק 14.5 דקות, אתה פתאום נשיא בסיכון.
למרות שאתה ראית בריקוד האחרון שממש נתנו למייקל ג'ורדן בזמנו ממש 14 דקות, לכדור האחרון במשחק הוא הוריד אותו כי הזמן נגמר. זה הג'ינגול, איך משחקים עם זה?
נכון, ואני חושב באמת שמכבי במצבה, לא מקטע של לחץ, אלא באמת כדי לעזור לעצמה, צריכה להתחיל להכניס אותם, בטח לא במחזור כפות. אתה יודע, אני אתן לך דוגמה ממה שקורה כרגע בטורקיה. שיין לארקין חזר לשחק לפני 3 שבועות, אם אני לא טועה, אחרי 8 חודשים בלי כדורסל, וזה לא סתם 8 חודשים של קורונה, אלא ממש עבר ניתוח אוזניים, וביום חמישי הקרוב הולך לשחק עם הנדולו אפס בבלגרד נגד הכוכב האדום, שהוא הגארד המוביל היחיד, כי מיציץ' ובובה פצועים ולא ישחקו, ולמחרת ביום שישי הוא צריך תוך 24 שעות גם להציק לטוס מבלגרד לאיסטנבול, ואז הוא משחק עם נבחרת טורקיה במוקדמות אליפות אירופה. מצב לא אידיאלי בלשון המעטה, ובטח לא לשחקן שעבר את האופציות האלה. זה מצב קיצוני שאני חושב שמי שנותן לו לעשות את הדבר הזה, או מי שדורש ממנו לעשות את הדבר הזה, הוא לא אחראי, והוא מסכן אותו, ומסכן גם את נבחרת טורקיה וגם את אפס, אז אנחנו לא שם. פה לתת פה את הכמה
כן,
דקות.
כן, אבל זה כבר, זה כבר פוליטיקה פנימית, כי בסך הכל הוא שחקן יורליג, ובאמת המועדון לא חייב לשחרר אותו, אבל בגלל שזה קטע, אתה יודע, לאומי, שזה נבחרת, אז כן משחררים, לא יכולים לשחרר אותו.
אני חושב שזה יותר כיפוף ידיים שם, כי בעצם...
אין פה שום כיפוף, יש מדיניות.
היא המרוויחה הגדולה מזה, שלארקין מקבל את הזכות טורקית, יכול לשחק עם שחקן מקומי, ועכשיו דורשים מהם כאילו להחזיר ולתת אותו, כי אנחנו רואים, אנחנו מכירים את זה במשחקים של, של מכבי והנבחרת בשנים קודמות, ואפילו השבוע נבחרת רוסיה, נבחרת גיאורגיה תקבל את אוקו שנגליה מצסקה רק למשחק השני בחלום.
נגד מי טורקיה? נגד מי טורקיה?
אני לא זוכר, אני לא זוכר.
אז, אבל אתה יודע שהמאמן שסריצ'ה הוא על הקסקס.
על הדבר הזה הלך הביתה. לא, הוא הלך הביתה.
אה, הוא הלך כבר. הוא
נחליף אותו, כן, על הדבר הזה בדיוק.
הוא רצה את בולביקין, הוא לא רצה אותו.
אז זהו, אז תחשוב, תחשוב מה זה עכשיו, יגידו לו גם אין לארקין.
בסדר, זה כבר לא
לא, לא, למי שיחליף אותו. תגיד,
אורחון הנה יכול לשחק בעצמו, מלינק פגשת אותו פעם פעמיים, לא?
מי זה?
אורחון הנה.
מה קרה לך? זה חבר בתיק שלנו באיזה
הימים הלא יחים של הדיפקצ'י.
תגיד, מה עם ג'ון די?
אני חושב שזה פחות או יותר אותו סיפור כמו קסטי, כי הוא גם אחרי תקופה מאוד ממושכת, זה צריך לנהוג איתו בעדינות, כלומר שאצל קסטי נזרים...
אבל אצלו, במקרה של ג'ון די...
יש עדיין שחקנים בתפקיד.
לא, אנחנו עדיין יודעים מה היו הפציעות שלו, פעם אחת התלישה, הפציעה המקברית הזאת בשריר החזה, ופעם אחת בקרסול, פציעה שגם סיפחה את גיד אכילס, אצל קספי אנחנו לא יודעים, אתה יודע, זה מדיניות הגרעין והעמימות של מכבי תל אביב. הם לא אומרים מה קרה.
כן, אני שומע שמועות שהוא משחק בשחוס בכלל, זה משהו מאוד
בגלל, חדשני. בגלל, אתה יודע, ששומרים למדיניות של המוסד, אז לא יודעים.
עמימות, עמימות.
עמימות וכאלה, עמימות עד שביבי רוצה, אז במכבי לא רוצים. אומרים, מה יהיה, תאמין, כולם, הם רוצים שידברו מסביב, הם מציעו דוברות חדשה וחדישה. אז
ועדיין, אני מזכיר לך שזה התחיל ברגישות בברך, שדיברו על שבועיים שלושה,
ועברו
מאז 60 שבועות.
אבל מה שעושה את זה הרבה יותר חשוב, זה שהפילו, אני חושב אפילו טיפה בהגזמה, את הכל על בנדר, והפתרון לסוגיית בנדר זה כספי.
כן, אם כספי יהיה טוב ויהיה קשיר לאורך זמן, זה בהחלט יכול להיות פתרון טוב, אני לא בטוח... חכם ובריא לבנות על זה, בטח לא בחודשיים הקרובים, נגיד.
על הכיפה, קרא לי המון תודה.
תודה חברים.
שימון אלבז, ידיעות אחרונות ויינט, במשחק של קריית שמונה מול הפועל תל אביב, אהלן.
אהלן, 39 דקות של כדורגל, עדיין 0-0. ההזדמנות דווקא הכי טובה במשחק הייתה בדקה 33 דווקא של הפועל תל אביב, רואי זיקרי ממש משתי מטרים עד אחרי שתי מטרים נקח מעל השאר מול שער חשוף, זה הייתה את האמת גם ההזדמנות היחידה שהייתה עד עכשיו הממשית במשחק, רוב המשחק מתנהל במרכז המגרש, מעבר לזה שאני משחק די מאכזב.
די מאכזב, כן, אנחנו רואים פה קצת. אבל יש תנועה, לא? בוא נעשה קצת לשפר את התחושה. זאת אומרת, רצים, כן, אולי קר, לא? אולי קר?
משהו יותר מעניין זה קורה מחוץ לקר הדשא. משהו כמו איזה 60 אוהדים של הפועל תל אביב הגיעו לגבעה שממול האצטדיון ובאו כדי לעודד את הקבוצה שלהם. כוחות משטרה של משטרת קריית שמונה היו במקום ולא הרשו לאוהדי קריית שמונה לעודד, אז גם האוהדים של הפועל תל אביב הורחקו מהמקום וכרגע הם לא מצליחים אפילו לצפות במשחק.
חבל.
איפה הזמנים שאנחנו היינו על הכורכר?
לא, אבל בוא נעקול הכבוד. תשמע, הפועל תל אביב, האוהדים שלה מגיעים לכל מקום. נכון. והמועדונים גדולים. חבל, אם אפשר היה להגיד, חבר'ה, שמרו על 2 מטר, 3 מטר, אני יודע מה. מה קרה? אבל, טוב, לא יודע, לא מבין בזה. אלבז, תודה.
תודה רבה לכם, ערב טוב.
ביי. אם לא תשלח...
איך תיקח?
ליגת אלופות כאמור על הפרק, פריס סן ז'רמן מול לייפציג. פריס סן ז'רמן בסכנת הדחה בשלב מאוד מאוד מוקדם של העונה, כבר עם שני הפסדים, היא מוקמת בסך הכל במקום השלישי עם 3 נקודות בלבד מול לייפציג שנראית מצוין, מקום שני עם 6 נקודות, הפסד במשחק הזה וסביר להניח שפריס סן ז'רמן לא תפיל לשלב הבא, כך שכל הלחץ עליה. למה אתה כזה בעד הגרמנים? מול מי הם משחקים בדיוק?
אז זהו,
לשיטתכם, מול...
לייפציג זה גרמניה הטובה. לייפציג זה גרמניה הטובה.
אני מתקשה להבין את מי אתם מעודדים. עד כדי כך אתם אנטי פריס סן ז'רמן שהגרמנים פה נהפכו לאוהבי ישראל?
מי המאמן של פריס סן ז'רמן?
טוחל.
יפה.
נו, בסדר. ושאלה הפציג מי המאמן, רון קופמן.
לא, אבל לייפציג זה בגרמניה הטובה, זה מהחלק הטוב של גרמניה.
איזה? המזרחי?
כן.
הבנתי.
לייפציג, דרזדן.
שטאזי.
תשמע, שטאזי זה...
שטאזי, כן, ללא ספק. צד מאוד מאוד טוב.
שטאזי גם יש פה, גם אחריך עוקבים ומנטרים. נו, באמת,
טוב.
סליחה?
טוב, קח לעצמך מנה של פרופורציה.
פרופורציה?
עוד מעט תגיד שהם את כל העיתונאים פה בכלא, נכון?
עוד מעט, חכה, תן צ'אנס.
אתה מזכיר לי את... מזכיר לי שיחות שמאזינים עם זה, אבי.
תן צ'אנס.
אנחנו בשלב הזה רק אוספים אינפורמציה.
יאללה, לענייננו, ניצחון ביתי של פריס סן ז'רמן 1.35, תיקו 4.40 וניצחון חוץ של לייפציג 4.80. קוף,
אנחנו צנועים ב-X,
אתה הולך על
X. אנחנו רוצים שהכסיסה תהיה איטית.
אריה,
אני אלך עם לייפציג.
יפה, משולש, אני הולך עם פריס סן ז'רמן. מהבית הבא, יש לנו משחק בין לציו לבין זנית. לציו מקום שני עם 5 נקודות, מול זנית מקום אחרון עם 1 נקודה. ניצחון ביתי של האיטלקים 1.50, תיקו 3.60, ניצחון חוץ של זנית 4.30. מה קוף חושב על לציו אנחנו כבר יודעים ממזמן. אריה, נתחיל איתך.
זנית.
זנית, יפה. חתיכת אימור, וגם יופי של יחס 4.30.
אני אלך איתך.
קוף, אתה מצטרף אליו, נכון?
כן, זה נית, זה, אנחנו גדלנו עליו.
אפשר להתחרט.
אנחנו גדלנו עליו.
אתה יכול להגיד תיקו, גם כן יחס יפה.
לא, 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 אנחנו גדלנו, אנחנו לא ניתנים להשפעה.
לא חוזר.
אצלנו זה הכל רגשי.
יפה, לא, אני ספק לרגע, שום דבר ענייני. אני הולך על תיקו, ומשחק נוסף, מנצ'סטר יונייטד מול בסקסיר. מנצ'סטר יונייטד מקום ראשון עם 6 נקודות, הטורקים מקום רביעי, אבל עם 3 נקודות בהחלט הפתעה נעימה. ניצחון ביתי של יונייטד 1.20, תיקו 4.90, וניצחון חוץ של הטורקים, שימו לב ליחס הבא, 7.20. קוף,
תיקו,
הכסף על השולחן.
איקס.
איקס, 4.90.
נתנו להם בראש בסטמבול.
בסיבוב הקודם, הטורקים ניצחו.
אנחנו עכשיו חברים של ארדואן, לא? אנחנו עושים איתו עסקים.
הפיתוי גדול.
אז אתה הולך עם...
תן לי את החבילה.
הופה, ניצחון חוץ שבסקסיר.
כן, כן.
לא ריאלי?
לא ריאלי.
מה אמרת לפני 3 שבועות? לא ריאלי, אמרת.
אני, סלס וגסטה, תמשיך ריאלי.
בסדר.
אנחנו הולכים פה על איקס.
אוקיי. לא, ארי הולך עם כל הקופה.
הכל הולך.
ארי הולך עד 7.20, הניצחון של איסטנבול.
למה לא?
בסדר גמור. אנחנו אוהבים את זה. והמשחק האחרון לערב הזה, בורוסיה דורטמונד מול קלאב ברוז'. דורטמונד מקום ראשון עם 6 נקודות, קלאב ברוז' מקום שלישי 4 נקודות, כך שזה די צמוד מבחינת הפרש הנקודות. שימו לב פה ליחסים, דורטמונד פייבוריטית מובקת, כנראה כמובן בשל החלוץ הנורווגי הפנטסטי של ההולנד, שרק בסוף השבוע הפקיע רביעייה. ניצחון של דורטמונד 1.15, תיקו 5.80, וניצחון חוץ של הבלגים 7.40. ארי, אתה ממשיך להתפרע?
או, הפיתוי גדול.
תשמע, בקח בחשבון שהוא לא יפקיע, אתה יודע, יפקיע רביעייה, עכשיו די, אתה יודע.
זהו.
מה, צמד?
לא, בכלל לא.
אסתפק ב-X.
אומרים את זה עליו כל שבוע, דרך אגב, הוא לא מפסיק להפציץ.
אז אנחנו אומרים את זה גם בשבוע הזה, איקס.
איקס, איקס זה 5.80. לא רע. אתם נהנים פה יחסים, ים כסף.
לא רע.
ים כסף.
כן, כן, היום אתם משתוללים. אם המאזינים ייקחו את העצות שלכם ויעשו ההפך אם הצליחו.
תשמע, אני הזמנתי מרצדס, ואני צריך להביא את זה מאיזה מקום.
כן.
אתה טס אם אתה לא מממן. אוקיי, קוף, אתה הלכת עם איקס? אריה?
אני אמרתי גם.
גם איקס. אוקיי, בסדר גמור. זאת פינה לפנתיאון, שווה לשמור אותה, ולבדוק אותה.
זור או שמור.
בוודאי, ולבדוק אותה מחר. כי נתתם פה יחסים פסיכיים. אז אנחנו נבדוק אתכם. תודה חברים.
אם לא תשלח...
איך תיקח?
הציוץ היומי.
תשמע, יש לי תהייה, שאלה. כל העולם מתגייס, כולם, הממשלות, החברות, התעשייה, והצליחו לייצר תוך כמה חודשים שלושה חיסונים לקורונה. ואני שואל...
יש 12 חברות, אבל, שעדיין חמור.
לא, בסדר. ואני אומר, אם זה ככה, אולי פעם אחת יתאחדו כולם ויתגייסו הממשלות והחברות, ויאספו את המיליארדים שצריך וימציאו חיסון גם לסרטן.
אתה אמיתי, כן?
כן.
טוב. אתה חושב שלא מחפשים. היידי.
איך לא מצאו עד עכשיו?
לא מצאו, וזה אומר שלא מחפשים. בסך הכל, אתה יודע, אני שמעתי היום את הדוקטור אבישי בן חיים, הופיע כאן, מדבר כאן ב-103, עם ההגמוניותה וכל הג'אז והשטויות האלה.
עוד פעם הגמוניותה?
כל היום הוא בהגמוניות, והוא סיפר על שיחה שהייתה לו אתמול על, עם אריה דרי, אריה לב דרי, אתה יודע שהוא אסיר לשעבר ועבריין, ונוחל לא קטן שהוא רושע גם וריצה עונש מאסר, והוא סיפר שהסיבה, הוא מאוד כעס עליו, על הקטע של שהוא בגד בהסכם עם גנט, והוא הגדיר את אריה כלוחם זכויות ואדם סופר מוסרי, אני מצטט.
כן.
אוקיי? והוא אמר שפשוט פושטים לביבי את האור מה שעושים לו, אז הוא נאלץ היה לסגת מההסכם.
מההבטחה שהוא נתן לגנץ, שהוא יערוב לרוטציה.
מההבטחה הפומבית, אתה מבין? שאתה הולך לישון עם נוכלים, אתה כמושתן. אנחנו בשניות הסיום בין הפועל חיפה לבני יהודה, 2-1 להפועל חיפה, ניב זריאן הבקיע את השער המצמק של בני יהודה, קייס גנם ונס זמיר להפועל חיפה, אנחנו באמת מצפים לשריקה, ומחצית במשחק בין קריית שמונה והפועל תל אביב, תקו אפס, אתה נרגש?
אתה, רוצה שלך. אני רוצה להגיד לך משהו על הגמוניותו.
הגמוניותו, עוד הגמוניותו.
אתה כן. יודע מה זה הגמון?
הגמון כן, זה מה...
זה בישוף.
כן,
זה בישוף,
כן.
זה איש כמורה נוצרי.
כן, אבל לא שני.
להגיד, ההגמונים...
זה ככה אבישי, אתה יודע, מתאר לא, את האשכנזים. זה... את האשכנזים שבאמת באו, וגנבו את הארץ
למזרחים. זה הפרוטוקול של זקני השמאל.
ברור, כן,
אני מנסה להבין במה אני אשם, ואני לא מצליח.
כי גנבת, אריה, גנבת.
אני וההורים שלי לא מבין.
אתה גנבת זה ארץ.
אין חנינה.
אין.
אין.
אין, לעולמי עד.
זה לכל החיים.
אין, לעולמי עד. אתה מבין? אין שום חנינה. זה המצב.
טוב, אז אנחנו
הגמונים. וזה, וכל השטיות האלה, ועם זה אנחנו נלך לבחירות תכף. בוא נראה רק, אם גנץ יגיד לביבי, עכשיו הולכים לבחירות.
לא ברור לך שיש בחירות.
אבל למה לא עכשיו? בוא נעשה את זה, תודיע כבר.
מה זאת אומרת? אפשר בינתיים, יש לשכות, יש חברים.
אבל תודיע עכשיו, הלשכות נשארות, הלשכות נשארות, גם בקטע של, איך קוראים לזה, מעבר.
ממשלת מעבר זה הפקרות מוחלטת.
אז הכי טוב.
אין מה לעשות.
אני אומר, חריאנה, חריאנה עד הסוף.
אין תקציב, אין כלום.
אין כלום. יאללה, הכל. חרבו דרבו על הקופה.
רדו לבונקרים,
כן,
חבר'ה.
כן, תנו לך ניוקים, תנו הכל, תפזרו, תתנו. סולי, שימרו על עצמכם.
כן, הצונמי בדרך.
ברור.